חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. חברים יקרים, אנחנו עוצרים את רצף שידורי צרפת שלנו, כדי להביא לכם את הספשייל המיוחד הזה, לקראת ראש השנה.
כי מה לעשות שמסתיימת לשנה העברית, ואיך אפשר לסיים שנה העברית בלי ספשייל, סיכום שנה. בקולינריה הישראלית, של הפודקאסט שלנו, לדבר זה לא משמין שאין דבר שהוא יותר אוהב מקולינריה ישראלית, למרות שמדי פעם אנחנו גולשים לנו למדינות זרות ומתאהבים בהם. עד קלוט.
אז אל תדאגו, נחזור לצרפת שבוע הבא, אבל עד אז...
פרק סיכום, שנת תשפ"ב בקולינריה הישראלית. יוצאים לדרך.
הלו, 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 אפשר להגיד בעברית?
כן.
וזה, אם הלו היה בעברית.
אם הלו היה בעברית לגמרי, יכולת להגיד את זה.
שלום, שלום, שלום.
תראה איך אנחנו חגיגיים.
אני חגיגי?
שמתי אודם ולא לבשתי חולצת פסים. אמרתי, זה לא יום רגיל.
אתם הכפכפים המפוספסות אבל?
כן.
כן, סמל.
שבכל זאת תדע שזו אני.
כן.
היום אנחנו בפרק סיכום שנה בקולינריה הישראלית, אנחנו הולכים לדבר על כל הטרנדים, התופעות והמקומות שעשו את השנה. אנחנו לא מבטיחים שנזכור את כולם, בכל זאת הקוביד הרג את הזיכרון של שנינו.
בהמשך נבחן גם את המקומות שהכי אהבנו השנה, משלוח השנה, ארוחת השנה, שף השנה, וכמובן איש הקולינריה של השנה. אנחנו רוצים להזכיר לכם שאם יש לכם חברים שלא מכירים אותנו, זה הזמן לשלוח להם קישור לפודקאסט שלנו ולספר להם כמה אנחנו נפלאים, וכמובן אם אתם באחת מהאפליקציות שאפשר לדרג, נשמח שתדרגו אותנו, קראו את נפשכם, לא נגיד לכם לשים לנו 5, אבל תשימו לנו 5 כוכבים לפחות.
איך הוא אוהב שאני שנייה מסובבת את הגב ולא שמה לב, ואז הוא יכול שווק אותנו. לוקסי!
כן!
הכל בסדר.
הכל בסדר. הכל בסדר זה באמת הכותרת
של השנה.
של השנה.
אז אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שהכל בסדר יהיה הכותרת של שנה הבאה.
כן?
אנחנו עכשיו עדיין בפוסט-קוביד, אנחנו עדיין בטראומה של אחרי הקורונה, אנחנו עדיין במטוטלת האימתנית של הכל היה סגור, הכל היה קשה, הכל היה בבתים, ועכשיו... בום, פרצנו החוצה, כמו קונפטי מתוך אקדח.
זה ממש קונפטי מתוך אקדח, שעוד יש עליו את הדגל הקטן שכתוב עליו בנג, כי כאילו מטורף מה שקורה.
כן.
יש מלא מסעדות, מלא מסעדות חדשות,
כן.
ואין מקום באף אחת.
אין מקום באף מסעדה. אחר כך נדבר על אולי יש איזשהו הסבר לאיך יכול להיות שמצד אחד אין כסף, כי באמת לאנשים אין כסף. אין, אנחנו בפתחו של מיתון. ומצד שני, המסעדות מפוצצות, אולי יש איזשהו הסבר קצת שלא חשבתם על זה, אבל בואו נתחיל עם כמות הפתיחות המטורפת.
תשמעי, נפתחו מלא מסעדות, הרבה יותר מסעדות משאפשר לציין, ואני מדבר רק על השנה העברית האחרונה בעצם,
כן.
סוף 2021, בואך 2022 עד היום, נציין כמה מהם שהקו גלים בשמי הקולינריה הישראלית, A של יובל בן נריה.
A הנהדרת והטעימה של יובל בן נריה, שזה לא מפתיע כמובן.
נפתחה ממש לפני 11 חודשים או 10 חודשים, משהו כזה, ברוח שערה, המסעדה לא הכי יקרה בישראל, אבל הושקעו בה לפי הפרסומים כמעט 12 מיליון שקלים. בשיפוץ.
בשיפוץ, וואו.
שזה, אני יכול להגיד לך, כמסעדן לשעבר, סכום שאני לא יכול לראות איך מחזירים אותו, גם במסעדה שלוקחת מחירים ברף הגבוה, זה פשוט... קשה, קשה, קשה ומפחיד, אז כל הכבוד על האומץ.
אז זו אחת הפתיחות המיוחדות שהיו השנה, הייתה גם את היבה.
היבה של יוסי שטרית, מסעדה עם קונספט מיוחד, ארוחת טעימות בלבד, שזה גם משהו שראינו מתפתח בכמה מסעדות השנה. ארוחת טעימות עשירה וטובה ונפלאה, במחיר של 450 שקלים לסועד, ויוסי שטרית, שהוא אחד השפים הכי מוערכים וטובים שיש בישראל, והוא מקבל ביקורות טובות ונהדרות. אני עוד לא אכלתי שם, אני לא יודע אם יצא לך, כן?
אכלתי. למדתי ומאוד מאוד מאוד נהניתי.
כן.
אני החלתי ממש ממש בהתחלה, כשבעין בלתי מזוינת של מישהי מהתחום, היא עוד לא הייתה מושלמת בפתיחה,
כן.
אבל זה היה ברור שתוך זמן לא רב, היא פשוט תהיה נהדרת, כן? אתה יודע, זה היה בעיה בלהיות שף כל כך מוכר שאתה פותח מסעדה. אין לך יום אחד של חסד.
וגם מה שקורה פה עם המבקרים הישראלים, שהם מסוגלים לבוא לך בהרצה. ולכתוב ביקורת על ההרצה, על היום הראשון שהמסעדה עובדת, שעוד אף אחד לא יודע איפה מניחים שום דבר, ולקטול.
סגי כהן היה אולי הלקוח הראשון או השני במסעדת פרה, ביום שנפתחה להרצה. 7 בערב סיט ראשון, הבן אדם נכנס.
נכנס.
וזה לא נורמלי, זה לא הגיוני. בעיניי זה עוול...
זה לא מקצועי.
זה עוול הקוראים. זה לא בסדר כלפי הקוראים. מה אתה חושב שאתה עושה לנו שירות בזה שאתה שב, אתה מבקר מסעדה שרק שנייה מחממת את המנועים, ונגיד אתה כותל אותה.
כן.
אז מה? יכול להיות שהרסת להרבה מאוד צועדים, חוויה נהדרת, אם היית מחכה עוד שבוע.
כן.
שבועיים. בנתך על חודש, חודשיים בכלל היה עושה יותר טוב. פרה נהדרת אגב.
כן, למה חייבים ללכת למסעדה בשבוע שהיא נפתחת? חסר מסעדות?
תקשיב, השפים הטובים, באמת שאין להם רגע של חסד. בוודאי רצית להגיע לרדלר של מושיקו גמליאלי, אולי, האמת שהיא האחרונה שנפתחה, היא ממש נפתחה לפני שבוע, שבועיים?
היא לא האחרונה, אבל היא אכן נפתחה לפני שבוע, שבועיים. אני עוד לא זכיתי לאכול בה, אבל אני שומע דברים נפלאים, אני יודע שאת אכלת שם.
היא הייתה מעולה. איתה נהדרת, אכלתי בה את אחת המנות המסחררות של העת האחרונה, תבשיל עומק של קלמרי.
כן.
תבשיל עומק, הכוונה לא קלמרי מהעומק, אלא תבשיל מאוד מאוד עמוק, עם טעמים עמוקים של הרבה 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 שעות, עם פלפלים מושנים וזה. וקלמרי שבדרך כלל זורקים אותו לפלנצ'ה, אז פה לא זרקו אותו לפלנצ'ה, אלא פשוט בישלו אותו בתוך תבשיל.
והוא לא יצא צמיגי?
יצא טעים.
כן?
הוא לא יצא המרקם הרגיל שאנחנו מצפים של
קלמרי. זה לא הרקות הזריזה, של
אבל מה שהדהים אותי זה שאני נכנסת לרדלר והיא מפוצצת, כאילו הבן אדם אין לו דקה לנשום ולהגיד, רגע, חכו, אני אגביל כניסות או משהו כזה, לא. המסעדה על הוואן.
יפה.
איזה עוד פתיחות היו?
נפתחו מלא מסעדות תאילנדיות, אסיאטיות, ממש יש גאות, נרחיב על זה טיפה בהמשך. קיבלנו עוד שף מכוכב, כוכבי מישלן, נסו להגיד את זה 3 פעמים מהר, גל בן משה שמגיע אלינו מברלין והשתלט על המטבח בפסטל. אכלתי שם בשבת האחרונה, היה נהדר.
באמת מעולה. לשם. יש לנו ארוחה משותפת עוד מעט לגל.
לך ולגל, נכון. איך קוראים לזה? מיינדפול שף?
מיינדפול שף.
מיינדפול שף, תבררו על זה. נפתחו כמה קונדיטוריות מעולות, נדבר על זה גם בהמשך. ועוד מסעדה חדשה, דנדשה, שנפתחה ממש השבוע, קלבריה של בנצי ארבל בקינג ג'ורג', ממש מתחת לבית שלי. הם מעידים על עצמם שהם מסעדת אוכל ודרינקים מרומא דרומה. כל המקומות הדרומיים מלציו שדיברנו עליהם בעונה האיטלקית. לא אכלתי שם כמובן, אבל פגשתי ממש מבחוץ כמה מהשפים הטובים, עם אחד מהם אנחנו מיד נדבר, יונתן בורוביץ', ואינה וזגורי היו שם, ואכלו ואמרו שמעולה, חייבים ללכת לבדוק.
בנצי יודע לבשל אוכל איטלקי מעולה, אז אני סומכת עליו לגמרי. אפשר אולי לציין ולהוסיף גם את טוטו, שנפתחה מחדש השנה, למרבה ההפתעה עם תפריט זהה, לתפריט טרום סגירתה. אוכל נהדר ונפלא וטעים.
בעצם הם עשו רק שיפוץ חיצוני.
שיפצו את הקישקס של הקישקס של המסעדה, המטבח, כאילו זה לא ראיתי מטבח כזה בחיים שלי.
אותו תפריט.
אותו תפריט, שזה מאוד מאוד הפתיע אותי. עדיין האוכל של ירון שלו נגע בו יד האלוהים, כן? אבל וואלה, בוא נעשה איזשהו חידוש קטן. אחד, ספשייל. ספשייל
קטן.
ועוד המון פתיחות, מנרה של נמרוד הדס, ודבורה של יל שני, קשרות שתיהן. קיצור, לא מעט פתיחות. בוא ננסה אבל, בתוך כל ים הפתיחות, לזהות מגמות.
אני חושב שהמגמה שהכי בולטת בעיניים שלי, היא המסעדות התאילנדיות. נפתח באמת ים במסעדות תאילנדיות בשוק הכרמל. תכף אני אדבר על הטרנד השני, על המגמה השנייה. בשוק הכרמל נפתחו כמה. אהנטאי של מידד סטווינסקי, שנפתחה בלילינבלום. קוקוטאי של נדב ודניאל מ-MKR. החליפה את קליפסר בחוף פרישמן, והם עושים פשוט אוכל נהדר.
אהנטאי אגב, אתה אמרת מידד סטווינסקי, עד עכשיו אף אחד לא הכיר אותו, עכשיו הוא מתמודד במשחקי השף.
כן, נכון, זכינו לראות את הפנים שלו. ועוד מסעדה של מידד אחר, מידד קונפורטי, טאי ליין ביפו, שהוא מגדל חלק מחומרי הגלם שלו, אז גם מקום שמאוד מעניין לדגום, ועוד מלא מקומות קטנים שהם נטולי שף מכחב שעומד בפרונט, אבל הם בהחלט תאילנדים או אסיאטים. אני מת על זה, כי סוף סוף יש גיוון באוכל, אנחנו רגילים פה בישראל לאוכל כן. של איסן, של בית תאילנדי, שעושה אוכל נהדר ומדהים, ומביא גם אוכל תאילנדי ממחוזות אחרים, אבל תאילנדי עצומה, ויש בה מגוון מטורף, ואנחנו עכשיו נזכה לטעום עוד מטעמים.
נראה שכאילו לא משנה כמה מסעדות תאילנדיות יפתחו בישראל, יש מקום לכולן. אנחנו מתים על אוכל אסיאטים ובכלל, ועל אוכל תאילנדי בפרט. הוא חריף, הוא סקסי, הוא מהיר, הוא כיפי, הוא פרשי. אנחנו פשוט מתים על האוכל הזה. אז רק הרגיוני שמסעדות כאלה נפתחות ושיש להן קהל.
עוד מגמה ממש חזקה שקרתה והתפוצצה, אפשר להגיד באולי 4-5 חודשים האחרונים, טרנד השוארמיות. מזל שעשינו פרק שלם שהקדשנו אותו לשוארמה, ושם דיברנו על כל מיני מקומות, כי אי אפשר להסביר את זה. שוארמה נהייתה המבורגר של שנים קודמות, שהיה המבורגר בכל מסעדה וטירוף, אז עכשיו נפתחות שוארמיות, חלקן מעולות, חלקן בסדר גמור, חלקן value for money מעולה, ממש גאות, גאות, גאות.
זה התחיל ככה לפני איזה שנה עם גרטי דונר בשוק הקרמל, שמאז נסגר, כן. וחבל, כי הוא היה מעולה. יש את טקסים, אחר כך נפתחה מפגש רמב״ם,
כן.
והשוארמה החדשה ביותר בשכונה, מה שנקרא, זה השוארמה של איציק הגדול.
מבשר וגיו, שזה כן. כאילו... מבחינתי שטות, כאילו למה לבזבז וגיו על שוארמה?
כי זה חומר גלם איכותי, והוא ודאי יבוא לידי ביטוי בשוארמה. מאוד מעניין שרוב השוארמיות שנפתחות עכשיו הן יותר טורקיות, הז'אנר הטורקי ולא הז'אנר עם החומוס צ'יפ סלט הישראלי שידענו עד כה משוארמות. עודו, אבל כאמור, לא מזמן עשינו על זה פרק שלם בפודקאסט, תאזינו לפרק השוארמה, בואו ניקח אתכם למגמה אחרת.
מהי?
ברי היין.
אהה.
ברי יין נפתחים כפטריות אחרי הגשם, וזה מקסים בעיניי. אם צריך לציין כמה, יש לנו את ג'וס של חבורת הפיקוק עם שף הדר לוטן.
אה, ממש מתחת לבית שלי.
מאוד קרוב.
מאוד קרוב.
אני מתה על זה שמרחק של 500 מטר, אתה קורא לזה מתחת לבית שלי.
כי יש
אני לי... 500 מטר, אני קורא לזה שכונה אחרת. אני עברתי 450 מטר זירה,
נכון.
ואני אומרת שעברתי שכונה.
אני לא צריך להבין איך את עושה את ההפרדה הזאת. אני, כל אזור שאני מגיע אליו ברגל, הוא מבחינתי עדיין בשכונה שלי, בטח אם אני מגיע אליו בחמש דקות ברגל.
אני יותר מ-100 מטר, זה לא נחשב בשכונה, סליחה. ג'וס של
חב... גרה בשכונה שבין שנקין להבימה, היא לא גרה באף אחת מהן, כן.
וינונה פוראבר של אביתר מלכה.
יו, איך אהבתי אותו במשחקי השף, הוא היה הפייבורית שלי.
מקום נפלא, נהדר, יש שם חוץ מאביתר מלכה, גם שף טיפולי מאוד מעניין בשם דוד סידס, ילד בן 20 וכלום.
כן.
בוא נשים עליו עין. שפוי, אחת האחרונות שנפתחו, בר יין, שפוי בפעתי שוק הקרמל של יונתן בורוביץ', וכמובן, תרצה של רז רב.
וואו, איך לא חשבתי על
בר
תרצה.
בר יין של רז רב, שהוא, אני עוד אדבר עליו בהמשך שלי, לא כן? מעט מה להגיד עליו.
נהדר.
זה לא הכל. בר היין של שמוליק, שאני מכירה אותו מהמון מקומות בעיר, כחלק מהקומפלקס, AKA 44 של דוד טור בנחלת בנימין.
אני אמור להגיע לשם בקרוב, לסגום.
אז גם שם יש בר יין, ויש גם את חנות היין בוסר, שאומנם נפתחה בסוף שנה שעברה, אבל היא לגמרי מקום שבאים אליו לשתות יין, ולא רק לקנות אותו הביתה, ולכן גם היא מבחינתי עונה באיזושהי מידה להגדרה של בר יין. מה שמעניין שהמגמה הזאת לא שמורה רק לתל אביב.
וואלה.
אנחנו פוגשים את קרו, בנהריה, נהריה רחוקה, שני צעירים, ריטה ודניאל, שהם עבדו במסעדות בתל אביב, ריטה עבדה בצ'יקטי, דניאל עבד במיכאל, ביסטרו מיכאל, והם פתחו בנהריה. ליטל ויין שופ בפרדס חנה קרקור, גם שבחורה ותיקת הסצנה, פתחה חנות קטנה ומקסימה, שאפשר גם לשתות יין וגם קצת לנשנש, וזה מדהים. ואני חושבת שזה לא סתם שנפתחים כל כך הרבה ברי יין.
מה קרה?
הסיבה לכך שנפתחים הרבה ברי יין היא מורכבת. זה לא רק דבר אחד שגורם לפתיחת ברי יין. קודם כל, זה העובדה שהתחלנו לשתות הרבה יותר יין. בארץ. הקורונה גרמה לכולם להתחיל לפתוח בקבוקים בבית ולשתות.
חבל על הזמן, כן.
ממש.
לגמרי.
אז ברגע שלמדנו לשתות יותר יין, ואנחנו רוצים לחזור ולצאת החוצה, אז הגיוני שנרצה ללכת לבר יין. בר יין גם מאפשר לנו להיחשף לכמה כוסות יין באותו ערב, איזושהי חוויה שהיא יותר רוחבית, שיש בה גם איזושהי למידה מסוימת, אנחנו מרגישים שמשקיעים לנו בידע, באינטלקט ולא רק בטעם. אני חושבת שזה מחליף קצת את טרנד ברי הקוקטיילים. כלומר, אנשים גילו שאפשר לצאת באמצע שבוע, לשתות כוס יין או שתיים, לחזור הביתה, ללכת לישון, ולהתחיל את היום למחרת קצת יותר פרשים,
כן.
מאשר כמה קוקטיילים ביום שני, זה פחות עובד. אבל אולי הכי חשוב זה שברי היין של היום מגישים אוכל.
אוכל פיין.
אוכל טוב.
כן.
אנחנו כישראלים לא יודעים לשתות בלי לאכול. וכל עוד ברי היין הגישו רק צלחת גבינות, לא יכולנו למצוא את עצמנו שם.
נכון.
היום כשברי היין מגישים אוכל, הם הפכו להיות אלטרנטיבה גם למסעדה, אבל גם לבילוי. כלומר, אני יכולה ללכת, לשתות, ליהנות, לחזור קצת דיזי הביתה, אבל את הכסף הגדול לא גיהצתי על אוכל. זה לא מסעדה עם בקבוק יין, זה יין עם קצת אוכל.
כן.
זה איזושהי החלפה של חוויית הבילוי, שהיא קצת יותר צעירה, קצת פחות מחייבת, אף אחד לא אגיד לך כלום אם תבוא עם כפכפים, וזה נייס.
וזה נייס.
זה לגמרי נייס בעיניי. אני רוצה שנייה לשים כוכבית על תרצה של רז רב.
בוא נדבר שנייה על תרצה, מה זה התופעה הזאת?
וואו.
רז רב, בטח עוד נזכיר אותו בהמשך, שכרגע פורח, פתח מקום שאי אפשר להזמין אליו מקום.
נכון.
בניגוד ל-OCD, שאי אפשר להזמין אליה מקום, אבל אפשר, כאילו מותר, אבל כן. אי אפשר כי אין מקומות. פה אי אפשר להזמין מקומות, אלא אם כן אתם באים בין 5-6.
נכון.
יש שם ליין, יש שם תור, כאילו מדובר בקוסם, כאילו.
אכלת שם?
לא, ראיתי את התור ועשיתי אחורה פנה.
אז אני פעם אחת חיכיתי 20 דקות, ובפעם השנייה חיכיתי שעה ו-40.
שעה ו-40.
כן. לא כל כך הרגשתי שאני מחכה, פשוט נשענתי שם על אוטו, שתיתי יין, כאילו שתיתי 3 כוסות יין עד שהתפנה לי המקום.
בעצם היית בתרצה ברחוב. פתחו סניף של תרצה ברחוב.
אשכרה.
כן.
עמדתי ברחוב, שתיתי יין ושילמתי לרזרז. סתומה. לא, שנייה. אחרי שעה ו-40 התיישבתי ואכלתי אוכל נפלא.
כן.
ויש שם סומליה אדיר בשם אביב, שבאמת היין שם פשוט נהדר, הוא לוקח אותך לטיולים, לפלייטים סביב סוג יין מסוים.
כן.
מאוד נהניתי. אומרי לעומת זאת, הילדה עם הקוקיות שאני נשואה אליה, שלא יודע לשתות.
אנחנו אוהבים אותך, אומרי.
הוא לא זוכר מה בתרצה, כי עד שנכנסנו השיקור.
זה הגיוני אחרי 3 כוסות יין.
בלי אוכל.
כן.
כן. אבל אני מבינה את רז, אני מבינה את הרצון שלו לפתוח מקום, שאתה, אם יהיה הזמנת מקומות, זה יהפוך למסעדה.
האם לגיטימי לחכות שעה ו-40 רק כדי להיכנס למקום?
לא.
לא,
לא,
לא.
אני לא אעשה את זה שוב. אני אבוא ודאי שוב ושוב לתרצה, אבל אני אזמין מקום בשעה 6, או שאני אנסה לבוא בסוף הערב, הבנתי שב-11 בלילה, 11 וחצי בלילה, ככה קצת יותר קל.
אופה, טיפ.
עכשיו כבר לא יהיה. יש עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה בתרצה, אבל נדבר עליה בהמשך, כי זה זרקור על משהו קצת אחר. בקיצור, מלא ברעיין נהדרים, כאילו כל אלה שהזכרנו פה, אני ישבתי כמעט בכולם, והם מעולים, וינונה, ג'וס, שפוי, הם פשוט מקומות כיפים.
כיפים.
מגיע ערב, בא לי ללכת לבר יין.
אני חושב שכל הגישה הזאת, הבלתי מעונבת, זה שאת באמת יכולה לבוא בכפכפים וגופייה,
כן.
וזה בסדר, אנחנו במדינה חמה, ואף אחד לא יסתכל עלייך עקום, ויציע לך מקטורן מאחורי המערכת. מתאים מאוד לתרבות הישראלית, כן. מאוד מאוד מתאים פה לחבר'ה, היום בכלל נהיה אופנה ללבוש חולצה עד לפופיק, כאילו פתוחה עד לפופיק. אני רואה את זה אצל הרבה גברים
סחרים. מלמעלה, פתוחה מלמעלה.
כן,
כי
כן.
לנשים פשוט יש לנו אופנה שבה אין פופיק, פשוט זה חזייה, מדובר בחזייה.
ראית את הקלה?
אני לא
כך ראיתי. מה היא לבשה? מה היא לבשה?
נהייתי עיוורת.
שתי ניירות טואלט, זה מה שהיא לבשה, כאילו. טוב, לא נדבר עליה.
רגע.
כן.
אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, אני חושבת שיש פה גם עניין של מחויבות, כלומר, לבוא למסעדה, לפתוח בקבוק יין עם חרדה מסוימת, שלמרות שהסומליה המליץ לי על בקבוק מסוים, אולי אני לא אוהב אותו.
כן.
עכשיו, אני לפחות לא מחזירה בקבוק יין כי הוא לא טעים. בקבוק יין מחזירים כי הוא לא טוב, כי הוא קולקל.
כי הוא קולקל.
זאת הסיבה היחידה. ברי יין מאפשרים באמת לדגום קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, להבין גם מה יותר אני אוהבת לפעמים הבאות, וגם אם לא טעים לי, סבבה, אני אגמור את הכוס, או אפילו את חצי הכוס, כי יש מקומות שמאפשרים הזמנה של חצי כוס, ואני אמשיך הלאה.
בעצם היתרון הזה של ברי היין, החוזקה שלהם הם בזה שהם יכולים עשרות, אפילו מאות בקבוקים, שיהיו פתוחים לדגימת הלקוחות, ואז את יכולה לטעום גם לפני שאת מתחייבת לכוס, את יכולה לעשות הרבה דברים, אבל זה
נכון.
ממש משפר את היציאה.
לגמרי. מגמה נוספת שאני רוצה לדבר עליה,
כן.
בעולם המסעדנות, זה המסעדנות האלטרנטיבית. כבר הרבה שנים שיש לנו את איטוויד, אוקיי? את הקטע של ללכת לארוחות ערב וכאלה סביב שולחן אחד.
בואו לסעוד איתי הגרסה המקצועית.
בדיוק. אבל עכשיו יש פריחה של מקומות שמגישים אוכל אגדה. כזה. כלומר, כמה מהארוחות הטובות שאכלתי השנה היו או בבתים או בחללים אלטרנטיביים.
את יודעת מה מוזר? את לא היחידה ששמעתי אותה אומרת את זה. גם אנשים שדיברתי איתם מהתחום, שמעתי את לפחות פעמיים.
אני חושבת שבמסעדנות האלטרנטיבית, ברגע שאני מגיעה לאכול בחלל קטן, עם מעט מאוד עובדים, ופחות הוצאות קבועות כפי שיש למסעדה, ובלי הוצאות רישוי, בוא נדבר על זה. הם לא צריכים זמן הקמה ורישוי וזה, ואגרת שילוט ואגרת אמו וכאלה, אוקיי?
עד שהמדינה תעלה גם על זה.
מתי שהמדינה תעלה על זה?
כמובן.
זה מאפשר להם לייצר אוכל יותר חופשי. זה לא עניין של חומרי גלם יותר טובים או פחות טובים, זה איזשהו חופש יצירתי. הם כאילו צריכים להכיל פחות אנשים פר ערב. זה יותר קל.
יותר קל גם לשלוט בכמות המנות. את יודעת בדיוק כמה אנשים מגיעים, כולם אוכלים את אותה אוכל.
בדיוק, אין לך פחת. בכלל.
כן.
זה יוצא גם ארוחות הרבה יותר אקולוגיות, כשחושבים על זה. מבין הארוחות האלטרנטיביות שאכלתי השנה, אני חייבת לציין שלוש. אחד זה יניב גור אריה.
כן.
שהוא כבר ותיק בסצנה, מבשל ארוחות מדי חודש בבית הבד של ריש לקיש, ארוחות מיקרו ענתיות, כלומר ממש כל ארוחה מגישה בדיוק את מה שעונתי באותו יום, טירוף.
כן.
מאוד מאוד טעים ומאוד אינטלקטואלי.
זכיתי גם לאכול אותו אצלך בבית. שהרחת אותו, היינו קבוצה גדולה ואכלנו וכולם עפו.
בקורונה.
בקורונה.
כשהיה מותר אז להתכנס?
היה מותר כבר להתכנס.
זה התקופה שהיה מותר להתכנס? אז בסדר, אז אפשר להגיד את זה.
ואפילו גרתי 450 מטר ממך, אז...
אפילו הנה.
זה היה אפילו בתחום.
בטר של אוריאל ודביר, שני חבר'ה צעירים שהם מבשלים בקדימה ועושים ארוחות פשוט נהדרות, הם גם מגדלים הרבה מחומרי הגלם שלהם, מאוד מאוד נהניתי, וקליי של ינון דביר.
שעליה שמעתי לא רק ממך.
אל אלוהים.
אל אלוהים.
אל אלוהים.
יו אלוהים.
אוכל מדהים, מאוד 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 יקר. זה חוויה מאוד 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 יקרה.
כמה עולה חוויה כזאת?
אם אני זוכרת נכון, זה עלה לדעתי באזור ה-650 שקל.
לסועד.
לסועד.
אוקיי.
זה יקר, טילים, פיצוצים.
כן.
אבל כן, זה לא ארוחה שאתה תאכל יותר מפעם בשנה, שנתיים. זה ארוחה ברמה של מסעדת מישלן... שני כוכבים.
כן.
בעיניי. מה שאכלתי שם, זה לא נופל מארוחות של מסעדות מישלן שאכלתי בחול, ואם בארוחת מישלן שאנחנו אוכלים בחול, אנחנו נשים את ה-150 יורו, או 200 יורו, או 300 יורו לסועד, כי זה המחירים של מסעדות מישלן, אז למה פה לא? זה לא אמור להחליף יציאה אגבית למסעדה, זה אמור להחליף דרמה.
אבל יש משהו בזה שאת עדיין מגיעה לבית של בן אדם, ואת מבינה... שההוצאות שלו יותר נמוכות, האוכל צריך להעיף לך את המוח כדי להצדיק את המחיר הזה, את אומרת שהוא מעיף את המוח.
וואו.
וואה? עכשיו כן. גם אני חייב לדגום אותו.
כן. ויש עוד הרבה ארוחות אלטרנטיביות נהדרות וטובות, אבל בוא נמשיך הלאה.
לאן אנחנו הולכים?
אני רוצה שנשים זרקור על שני מקומות עירוניים שמתפוצצים בישראל.
בוא נדבר על מה קרה בשנה האחרונה בשוק הקרמל, משוק של בסטאות וירקות וקשקושיאדה, הוא הפך להיות שוק של איץ. מקומות אוכל, לאו דווקא מסעדות, גם מסעדות, הרבה פחות מעונבות, זה בהחלט אזור של שוק, הרבה דוכנים, הרבה סגנונות, יש שם...
הכל.
הכל, מדברים איזוטריים, כמו פרגוואי, לאיטלקי, לאמריקאי, לסגנונות תאילנדי, לסגנונות כמו המבורגרים מעולים שיש שם, לשוערמיות מעולות שיש שם, למנות בפיתה, למנות דגים בלחם, השוק... היום כל כך עשיר, שלדעתי תייר שמגיע לישראל, זה צריך להיות ה-first one-stop shop שלו,
וואו.
לדגום את הקולינריה הישראלית.
אני חייבת להגיד על דבר אחד.
כן.
חלק ניכר מהמגניבות של שוק הקרמל, נשען על העובדה שזה בתי אוכל, ששוכנים בין בסטות, ושככה שוכנים בתוך אזור שצמח בצורה אורגנית.
כן.
האם באמת המגניבות של שוק הקרמל תימשך? אם הבסטות ימשיכו להידחק החוצה.
אז לא רק שהבסטות עלולות להידחק החוצה.
הן נדחקות.
יש תוכנית מתאר של עיריית תל אביב שמתכננת להפוך את כל האזור הזה לסן מיגל, או איזשהו שוק חצי מקורה כזה, מאוד מדוגם, מאוד מצוחצח וחדש, מה שכמובן יהרוג את השוק.
אנחנו לא רוצים שהוא יהפוך להיות מדוגם וחדש ודנדש. יש לנו את שרונה מרקט שנותן חוויה מסוימת, יש אנשים שמאוד אוהבים את החוויה בשרונה מרקט, ויש הרבה אנשים שלא מתחברים לחוויה בשרונה מרקט. אבל יש לנו כבר מה שנקרא את שוק סן מיגל הישראלי.
כן.
אנחנו לא צריכים עוד אחד. שוק הקרמל הוא שוק שצמח, מה שנקרא מלמטה.
כן.
אל תהרסו אותו. תשאירו אותו ככה.
כן.
לגמרי.
אבל באמת, כמות המקומות שיש שם, זה שווה לקחת באיזשהו יום חופש, או יום חג, לא יום חג, כי בדרך כלל השוק סגור, אבל איזשהו יום חופש שיש לכם, פשוט ללכת לשוק הקרמל, ולנדוד בין הדוכנים, וברחובות שמאחורי הדוכנים, ופשוט לדגום אוכל, לעשות פשוט בר הופינג,
כן.
אבל באוכל, ביס מהדוכן הזה, וביס מהדוכן כן. הזה, וביס מהדוכן הזה, ואתם פשוט תעופו.
נראה לי שכדאי להמליץ לכם לעשות את זה ברביעייה, כי אם אתם באמת רוצים לדגום כל כך הרבה דוכנים, אז זוג זה לא מספיק.
כן.
רביעייה.
רביעייה.
לכו שני זוגות חברים, ותתקעו.
אז כן, בהחלט, שוק הקרמל.
קח אותי, למה אנחנו לא עושים כאלה ימים? אתה יודע למה אנחנו לא עושים כאלה ימים?
למה?
כי אנחנו
כל הזמן ביחד גם ככה, אבל... מה ההבדל?
מה אכפת לך לעשות את הפגישות מערכת שלנו, תוך כדי הליכה ובליסה?
את שמה לב שאנחנו בקושי אוכלים ביחד.
וואי, נכון.
את שמה לב שאנחנו אוכלים בנפרד, ואנחנו, כל החיים שלנו זה אוכל ו- 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 ואחד והשנייה.
אנחנו רק אוכלים אחד לשני את הראש.
כן, איזה מוזר זה. צריך דחוף, דחוף דייט. איך יהיה איזה עיניים יעשה לי עכשיו?
מה אכפת לך?
מה אכפת לך? תוציא אותי, תוציא בחורה, תוציא אותי לערב. קח אותך לתרצה, נעמוד בחוץ. משתי עין.
יאללה.
יאללה. מתאים.
כן.
אבל לא רק שוק הקרמל, נכון?
חיפה.
חיפה.
אל אלוהים, מה קורה בחיפה?
אני הייתי פעמיים בחיפה שנה שעברה. פעמיים. שזה... פעמיים יותר ממה שהייתי כל חיי, נראה לי.
אני מתה על חיפה. אני כבר כמה שנים מאוד מאוד אוהבת חיפה, כמובן את שוק תלפיות. חמר התלפיות היא באמת אחד המקומות שאני אוהבת בארץ, לא רק בחיפה, ומהחלוצות שקמו שם באזור תלפיות, אבל כן. לא מפסיקים להיפתח שם מקומות. פיצה נאופוליטן, ומעדניית מלמעלה, והמרקפו של פו 26. ולא מפסיקים להיפתח מקומות, זה לא יפר לציין אחד, כי לא מפסיקים, יש אלה מוסה פתח את קרודו.
ואוניקס נפתחה, נכון. גם כן עוד מסעדת טאפסים.
זה לא נגמר, זה מגניב, מצד שני כבר בימי שישי נהיה קצת קשה להסתובב בשוק תלפיות, יש איזושהי תחושה קצת כמו שוק הקרמל. המלצה שלי, נגיד אם יש לכם יום הולדת, קחו לכם איזה מלון או Airbnb בחיפה, תעשו לכם יום שיטוט בחיפה שמתחיל מהבוקר בשוק, וארוחת ערב ולישון, וזה כלום, זה, 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 חיפה זה קרוב להכל.
חיפה זה קרוב להכל, באמת אפשר ללכת ברגל,
כן.
להסתובב ולזכות לאכול את כל המטעמים האלה, ובאמת כל כך נהנינו בחוויה הראשונה, שחזרנו לשם אחרי כמה חודשים, שוב לעשות את הסיפור הזה, ותודה לרבית דנינו,
כן.
שנתנה מלא מלא טיפים מצוינים, הנגרי רבית באינסטגרם.
אפרופו רבית דנינו, אני מאוד מסכימה עם ההבחנה של רבית שכתבה אותה לא מזמן, והרגשתי את זה בעצמי.
כן.
מה המקום הבא, שגם מתחילים לקרוא בו דברים, וזה מאוד מאוד מפתיע.
שהוא?
נעריה. אמרתי לך על בר היין כן. קרו, ומזה שנפתחה עכשיו בקיצור, מתחילים לקרוא דברים מאוד 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 מגניבים, מחוץ לתל אביב.
מה, אנחנו...
הרבה יותר מאי פעם.
כן, מה שקורה מחוץ לתל אביב, היום מעניין לא פחות ממה שקורה בתל אביב.
אני מסכימה לגמרי. אנחנו תכף נדבר על מה שקורה מחוץ לתל אביב, אבל אני רוצה שנייה להישאר בתוך תל אביב, כדי לדון בנושא של אין מקום בשום מקום. כי מחוץ לתל אביב יש מקום, אוקיי?
כן, כן.
בתוך תל אביב יש הזיה, אוקיי? וזה לא רק בגלל שכולם יוצאים למסעדות. אני חושבת שיש פה איזשהו בייס, איזושהי הסתה של המציאות, בגלל בעיית כוח אדם. כלומר, אנחנו רואים שמסעדות מפוצצות, אבל אנחנו לא שואלים את עצמנו, אבל כמה סרוויסים הן פתוחות? האם הן עדיין פתוחות צהריים? הרבה מסעדות שהיו פתוחות בצהריים לפני הקורונה, לא נפתחו כי אין כוח אדם.
או ההפך.
או מסעדות שצמצמו ימי פעילות,
כן.
כי אין מספיק כוח אדם.
כן.
אז זו שאלה מאוד מעניינת, ומסעדה נוספת שאני לא אנקוב בשמה, שאתה תרצה להזמין מקום, אין מקום, וכשתגיע תראה שלא כל המסעדה מלאה, ותשאל את עצמך, למה אז אין מקום?
כי אין צוות.
אין צוות.
אוקיי.
אז אני רוצה שנשניה נדבר על בעיית כוח האדם במסעדות, אז בואי נתקשר לי, ליונתן בורוביץ', שהוא שף מסעדת M25, וגם פתח עכשיו בר יין שפוי שכבר הזכרנו אותו, והוא גם יושב ראש עמותת מסעדנים חזקים ביחד. הוא בטוח יהיה לו מה להגיד על העניינים האלה.
בוא נראה. הלו, הלו, הלו.
אלן.
בורוביץ', מה העניינים?
בסדר גמור, מה הולך?
בסדר, תופסים אותך בתוך הבלגן של שוק הקרמל?
לפני.
וואי, לוקסי אמר שאחד הדברים כבר שדיברנו עליהם בפרק סיכום השנה שלנו, זה על ההתפוצצות של שוק הקרמל, שיש מלא 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 דוכנים.
מלא מקומות, מלא מקומות של אוכל, פשוט טירוף מה שקורה שם.
אני מסכים.
אתה מרגיש את זה באיזשהו שינוי, בתמהיל האנשים שמסתובבים בשוק?
אני לא יודע אם, אני לא...
סתם שאלה שאני מנחיתה.
אני שבע שנים בשוק הקרמל. אני לא הגעתי לשוק הקרמל אתמול. אני הגעתי לשוק הקרמל כשסמטת הקרמל הייתה חור נטוש. אנחנו הקמנו מסעדה במחסן של קרטונים. אבל אני חי את זה. אני לא אמנתי שמישהו יבוא בערב למסעדה הזו, ברמה הזאת, כן?
כן.
אתם מבינים מה אני אומר?
כן.
עכשיו, זה שזה אזור שוקק ועומד וזה, זה מצוין, אני יכול רק לברך.
ממש.
אבל אני ראיתי את זה קורה לי מול העיניים, זה לא חדש לי, ומלא באזור רבוי בעיות, תשתיות ושיפוצים, והעירייה מתכנת שיפוץ, וליקוחים הסוחרים על קרקעות, מה שבטוח הוא ששוק הקרמל חייב לעבור איזשהו סוג של שדרוג, כי הוא כבר לא,
הוא לא, הוא
לא מתאים למדינה מודרנית, בוא נגיד כך.
אנחנו עדיין אבל מקווים שיצליחו לשמור על האסנס, של שוק הקרמל, כשוק הקרמל.
זה האתגר הגדול של העירייה, לגמרי.
תגיד, עם כל הפריחה של כל המקומות החדשים שנפתחו גם בשוק הכרמל וגם בכלל בעיר, יש היום פריחה משגעת של מקומות. בוא נדבר שנייה על מצוקת כוח האדם. איפה העובדים לכל המקומות האלה?
בוא נדבר בכלליות. משק מתפתח, צריך ידיים עובדות. ומדינת ישראל, שאחוז אבטלה מאוד מאוד נמוך, מבחינת הממשלה זה הישג. מבחינת התעשיות זה אסון, כי זה אומר שאין לנו את מי להעסיק. ואני לא מדבר רק דרך אגב בתחום המסעדנות, בתחום המסעדות, תחום המסעדות זה... ותת סקטור. בכל הענפים במשק חסרים אנשים, אם זה נהגי המשאיות, טכנאים, you name it. בתוך הסיפור הזה יש גם את הענף שלנו, בוא נגיד ככה. כמובן שחסרים לנו טבחים, חסרים לנו ידיים עובדות, ועד שהממשלה לא תבין שהיא צריכה לפתור את זה בצורה מערכתית, סיסטמטית, עמוקה, לא לשחרר עוד איזה 1,000 אישורים לפלסטינים, ועוד 1,000 אישורים, 1,000 זה כלום, אנחנו זקוקים למשהו כמו 10,000 לפחות. אז הבעיות האלה תימשכנה, צערי הרב.
אנחנו ממש דיברנו על זה, שאנחנו רואים מסעדות שלא פותחות סרוויסים, נגיד בצהריים, לא חוזרות לפעול בצהריים, כי אין להן כוח אדם. בסופו של דבר, זה יוצר נזק כלכלי למסעדות, ואם יש נזק כלכלי, המחירים עולים.
אני לא יודע מה המחירים עולים, הנזק הכלכלי הוא לא למסעדות, הנזק הכלכלי הוא למדינה. ברגע שאת לא מעודדת פעילות כלכלית, אז את גם לא מכניסה את המס שאת היית אמורה להכניס, כן?
כן.
זה, אני לא אוהב להסתכל, חבר'ה, אני אומר אתכם את האמת, אני בתוך הסיפור של הפוליטיקה של המסעדנות כבר גם, זה 6 שנים. זה ראייה מאוד צרה, אנחנו ענף מאוד מאוד קטן, יחסית. כן? אני יכול להגיד לכם שלא הייתה ממשלה מתפקדת, וראינו את זה, וברגע שחזרה לתפקד הממשלה, ושעבר תקציב אחרי 3 שנים, הדבר, אחד הראשונים שקרו בענף שלנו, זה שביטלו לנו את היטל העובדים הזרים, מה שמאוד הקל עלינו. שאומר בעצם שהמדינה גבתה איתנו 3 שנים מס על פרש בעצם, כי פשוט לא עבר תקציב. ביום יום אתה לא מרגיש את זה, נכון? אתה לא חי את זה.
כן. אז היום אנחנו מתקשרים אליך בעצם תחת שני כובעים, אחד בחוב המסעדן, אתה שף מסעדת M25 וגם שפוי בר היין החדש בפעתי שוק הכרמל, ובכובע השני מתוקף פעילותך בעמותת מסעדנים חזקים ביחד שאתה יושב הראש שלה.
פועל יוצא מזה שהורידו את המס על העובדים הזרים, ושרוב האנשים היו מצפים שהמחירים במסעדות ירדו קצת, כי כאילו מקילים על המסעדנים מבחינת ההוצאות שלהם.
זה לא, זה ממש לא טיעון, זה לא, אף אחד לא מסתכל על הדברים ככה. זה לא שאתה עכשיו חתכת את הוצאות העבודה שלך ב-50%, שזה, אתה יודע, שזה משהו שאתה יכול לגלגל אותו הלאה. אני גם מזכיר לך שאנחנו, מה שקורה, זה סערת המחירים עדיין משתולת. אסור לי לדבר על הדברים האלה, סליחה. אין מה להגיד, המדינה הזאת מדינה יקרה.
היא נהיית יותר ויותר יקרה בכל האגפים, חשוב לציין, לאו דווקא רק באוכל, בסופרים, במחיה, ב...
ואני גם אומר לך איך זה יקרין הלאה על הענף הזה, כי ככל שהנדלן יעלה,
כן.
לא יהיה שווה להחזיק בעצם שטח מטבח בלב העיר. זאת אומרת, אם היית, זה, מה זה מטבח? זה שטח תעשייתי בעצם.
כן.
אתה רוצה לבנות מפעל נעליים, אתה לא תעשה את זה בסדרות רוטשילד, נכון? אתה תשים אותו באופקים. מה שיקרה בסוף זה שהמטבחים הלכו ויהיו יותר ויותר קטנים, והאוכל יבוא יותר ויותר מבחוץ.
זאת אומרת, אוכל יבשלו אותו במקום אחר, ישנו אותו לחלל
ההסעדה. זה כבר קורה, אבל זה מגמה שכבר יש לך רשתות שלמות היום בישראל שעובדות עם מרלוג, שממש מביא להם, אתה יודע, one stop shop למסעדה, מביא לה מהאוכל דרך המתקלים, דרך חומרי ניקוי, הכל.
וואו.
וככה הם עובדים. אז אני חושב שמגמה הזאת תמשיך, כי פשוט אי אפשר לעמוד במחיר הנדלן האלה.
זה בעצם אומר שאנחנו... החלומות הרומנטיקה כבר פחות עובדים.
אני מצטער להיות הנביא זעם הזה, אבל לבלות, להיות ערב במסעדה נורמלית, אתם כבר רואים כמה עולה, כן?
תקשיב, אם היום גוללים את הפיד של קבוצות אוכל בפייסבוק, לצורך העניין, כמשקפות את תחושת הקהל, הכיתור העיקרי זה שהכל יקר, וזה נכון, כן? לא רק במסעדות, אגב, הכל באמת נהיה מאוד 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 יקר. קשה היום לזוג לצאת לארוחת ערב במסעדה, שעוד לפני שהוא פתח את הדלת הוא כבר שילם 200 שקל לבייביסיטר, כן?
נכון.
זוג לא גומר ערב בפחות מ-700 שקל יחד עם הבייביסיטר, זה מטורף.
מטורף.
כן.
מסכים.
אז באמת זה גם העניין של עלויות חומרי הגלם, וזה גם העניין של הסחירויות והארנונות וכל הדברים האלה. יש איזשהו סיכוי שיום אחד זה ישפטר כל הבלגן הזה?
תשמעי, יש כמה אספקטים שצריכים לעשות, לפעול בכיוון, אבל אני לא רואה את המדינה באמת כאילו מבינה את המצוקות האלה. זאת אומרת, קודם כל היא מבינה את מצוקת יוקר המחיה, אנחנו שומעים על זה כל הזמן.
כן.
אבל יש עכשיו בחירות, אני לא, את יודעת, יש פה מצב פוליטי, שאין לי מושג מה יהיה איתו. ראש ממשלה שעומד לפני דין, אז אני לא רואה איך בתוך כל הברדק הזה מישהו בא ואומר, אוקיי, לתעשיית המסעדנות, עכשיו אנחנו כאילו עוברים לספור איזה משהו.
לגמרי.
לצערי. כן?
כן.
תשמעי, אנחנו סתגלנים, אנחנו יודעים להסתגל. אנחנו יודעים בסוף, טבחים ישראלים הם טבחים מאוד חכמים, באמת אני אומר. לא סתם אנחנו מצליחים ככה בעולם.
אז הנה, אתה הסתגלטן הכי גדול מכולם, פתחת מקום חדש שקוראים לו שפוי.
זה מצחיק, זה בדיוק ההמשך לשאלה הקודמת, כאילו בתוך כל סחרחורת, סחרחרת עליית המחירים, אתה פותח מקום.
אני אבוא לך טוב עכשיו, עם כל הדיבורים על זה, על המיינדפולנס, והדברים האלה, כלכלה שיתופית, כן? מה זה כלכלה שיתופית? יש משאב שעומד ולא משתמשים בו, מישהו משתמש בו, וזו כלכלה שיתופית, אז אנחנו לקחנו... אני ומיכל נועם המאממת, מקום קטן, שהוא בעצם ביום יום מתפקד כמסעדת, מסעדה פשוטה וטעימה, של בחורה בשם ענת, ממש 20 מטר מ-25, והיא עושה שמה בצהריים תבשילים ומולאים מאוד טעימים, ומיכל, כישרון רב, הצליחה להתקב בעדינות את המקום הזה, שהוא ייראה כמו משהו נורמלי לשתות בו יין בערב, העירייה מצידה שיפצה את הגינה ממול, מה שנותן לכל הסצנה שם, לכל הצוות הזו, מין איזשהו סוג של קסם, יש קסם בתוך כל הג'יפה הזו, כן. ואני אמרתי, אני אכנס למטבח, אני אבשל כמה דברים קטנים, אני אתגר את עצמי, ונבנו את שני יבואני יין מאוד מוכשרים וחתיכים של אורי כפתורי ודניאל איפשיט. אמרתי להם, תעשו תפריט יין, עשו את כל התפריט היין המאוד טעים שלהם. וזהו, זה הסיפור של המקום.
אז זה בעצם מה שמאפשר לך בתוך כל העליות מחירים והכל, לפתוח מקום שיכול להגיש אוכל ויין במחירים שפויים. כלומר, עבודה ישירה מול היבואנים של היין, וגם באמת, כמו שאתה אומר, הישענות על מקום שממילא סגרו בערב. אז זה כאילו שני מקומות במבנה אחד בעצם.
כל המטרה הייתה באמת לעשות פה משהו די פשוט. כן? וגם המטרה שלי לא ללכת לאיבוד באוכל, אבל זה מקום לא מחייב, זה לא מסעדה, אף אחד שלא יבוא שם לארוחת ערב. זה המקום השפוי שלי, על הצד השני של הסקאלה יש את M25, עם הבשר הגדול והגריל פחם, וכל העמולה, והמסרים שרצים, ושם יש לי מקום קטן. שלוש לעבוד, תקין וקרש, וזהו, שלושה ערבים בשבוע.
שלושה ערבים בשבוע, שלישי, רביעי, חמישי.
לשמור על שפיות, זה לא מתכון לעסק גדול, כן?
כן.
אבל זה מצחיק שאתה אומר, אל תבואו לארוחת ערב, אני ראיתי את התפריט במקום, אני אכלתי לצערי עדיין רק מנה אחת,
כן.
אני עושה קצת ניסיונות, אבל אני אומר שאף אחד לא יפתח, אני, זה גם מחזיר אותי בחזרה לקנות דגים, זה מעורר אותי בתור שף, כן. אחת הסיבות שעשיתי את הדבר הזה. אבל באמת אני, זה הקו מאוד פשוט, אני יודע שאת לא אוהבת, אבל אני משתמש בשמן זית איטלקי נגיד, מת על זה, מגיע על ההגניה.
זה לא נכון שאני לא אוהבת, אני פשוט מנסה לחזק כלכלה מקומית, אבל...
אני גם מנסה לחזק כלכלה מקומית, אבל יש פעמים שאין מה לעשות, שאת לוקחת עגבנייה ואת רוצה למצלת, יודעת שהיא תהיה ושהיא תזהר, אז אני משתמש בשמן זית איטלקי, ובאמת שמחמש רק ישראלי, כן?
כן. לא, אני חייבת גם להגיד עוד משהו, שאם אתה רוצה לשמור על רמת מחירים מסוימת במסעדה, בואו נשים את הדברים על השולחן. אם היית משתמש רק בגלם מקומי, המקום שלך היה במחירים קצת אחרים.
נכון, אני מסכים איתך.
זה בעיה?
היא בעיה גדולה מאוד לתעשיית היין הישראלית. אני מבין גם אותה, כן?
כן, כן.
הם לא אשמים.
לא, חס וחלילה.
נכון, כשאתה מדבר על איכות מול מחיר, אז היבוא ביין זה בפער, אני חושב.
כן.
לא שאין יינות ישראלים טובים. הם פשוט יותר יקרים.
יש עינות ישראלים מדהימים, אבל באמת כל הרגולציה ומיסים והכל מאוד מאוד קשה לייצר פה יין במחירים שמתחרים עם, לא יודעת, איזה מוסקדה חמוד שמגיע עכשיו מצרפת.
בדיוק, בדיוק. אז מה נעשה?
נשתה יין.
וכמה שיותר.
יונתן מורוביץ', המון המון תודה.
תודה רבה.
תענוג חבר'ה, יום טוב.
תודה רבה, שנה טובה.
ביי, ביי.
בוא נדבר על עוד כמה דברים שקורים לנו כאן מסביב.
מה קורה?
אז כבר מתקופת הקורונה נפתחות מעדניות, הגל מטורף של פתיחת מעדניות, וכמו כל גל שקורה בעודף, הוא מתנרמל. כלומר, כבר ראינו כמה וכמה סגירות של מעדניות, אתה ואני גם מודעים לאיזושהי מעדניה מאוד מוכרת שהולכת להיסגר, כי בזמן הקורונה לא הייתה לנו ברירה אלא ללכת למעדניות. כלומר, הדבר היחיד שיכולנו לצרוך שהוא אוכל שמישהו אחר מבשל, זה אוכל שהגיע ממעדניות ולא ממסעדות.
כן.
מי שפתח מעדניה, כי הוא באמת רצה לפתוח מעדניה, וכי יש לו חזון, ואמירה, ואוכל טוב, וחומרי גלם טובים, סביר להניח שהוא יישאר. יש צורך במעדניות. אין צורך במעדניות שנפתחו מתוך רצון לעשות קופה, ונשענות על זה שאנשים לא היה להם מסעדות, אז הם הלכו לאכול במעדניות.
הבנתי.
אוקיי?
אוקיי.
כי כרגע יש חזרו המסעדות. אז אם אתה לא מספיק טוב בשביל להחזיק כמעדניה בלבד, אז אתה כנראה נמצא באיזושהי בעיה. דבר נוסף שאפשר לזהות, שהוא גם כאילו גורם להתנרמלות של כמות המעדניות, קצת קשה לנו כבר לראות אוכל ארוז. אני לא מתכוונת לטייק-אווי ממסעדות.
את מדברת על ארגזים?
על ארגזים.
וואי, איזה גאות של ארגזים היה לנו בקורונה.
הכל היה בארגזים. אני ארגזתי ארגזים, היה את הארגז של אנזל. הארגז של אנזל, הרבה אנשים שואלים אותי, מה, הפסקת? זה לא שהפסקתי. אני לקחתי שנייה פאוזה, כי אני אישית מרגישה שאני כרגע לא רוצה לראות אוכל ארוז. אני לא רוצה לראות כרגע ארגזים. אני רואה את זה, זה כמו פוסט-טראומה, זה מזכיר לי את הקורונה.
פוסט-טראומה.
כן. אני צריכה שנייה להתרחק ולחזור לזה מתוך תשוקה מאוד מאוד גדולה.
כן.
וכשאני יוצרת, אני יוצרת משהו שלי בא לצרוך. וברגע שזהיתי שלי לא בא לצרוך ארגז, אמרתי, אז אולי גם לאנשים אחרים זה פחות יבוא. אז אנחנו כרגע במטוטלת של היה טראומות בקורונה, אנחנו בפוסט טראומה, ועוד מעט נתנרמל ונחזור להיות בעיניי בדיוק מי שהיינו קודם.
איפשהו באמצע.
איפשהו באמצע.
אוקיי.
מגמה נוספת שאפשר לדבר עליה השנה זה המשך פריחת המאפיות, אחרי שבשנה הקודמת נפתחו לנו עמיתה ואלכסנדר, השנה נפתחה מאפיית המתוקים של מורן גיל.
הקייקרי.
קייקרי.
קייקרי. זה חשוב לעשות הבדלה, כי בעולם, נגיד בצרפת, יש הבדל בין בולונג'רי לפטיסרי.
נכון.
וגם בתוך הבולונג'רי יש הבדל בין יצרני לחם ויצרני מתוקים.
כן.
ופה בארץ אנחנו פשוט קוראים לזה מאפייה.
אז מורן גיל פתח בעצם פטיסרי.
כן.
מאפיית מתוקים ולא לחמים. מאפייה אחרת מאוד מאוד מעניינת, זה הפייסטרי בוקס, שנפתחה ביד חרוצים.
כן.
של הקונדיטורית נורית שיטיאט, שזה קונדיטוריה צרפתית עם השפעות יפניות ואסתטיקה יפנית.
אוקיי.
אבל לא רק בתל אביב נפתחו מאפיות, ולא רק בתל אביב אנשים באיזשהו אטרף של מתוקים.
כן.
גם פה אנחנו רואים פריחה מחוץ לתל אביב, מחוץ לערים הגדולות.
כן.
אתה נוסע לטייל בצפון, יש לך לא מעט יישובים עם מאפיות אגדה.
כן, זה די מדהים הפריחה הזאת שקרתה בשנה האחרונה עם פשוט אנשי אוכל שהם ברמה הגבוהה יותר, יצאו מתל אביב ופתחו מקומות, וזה באנטיתזה מוחלט להיסטוריה, לעובדה שכשהיית קונה משהו בצפון, זה היה פיתה דרוזית.
נכון.
זה היה הכי קרוב למאפה שמישהו הכין מיוחד, וקוראים דברים מטורפים.
קוראים דברים יפהפיים. ממש, אני זוכרת, אומרי ואני נסענו לכליל, צימר בכליל, ורצקמנו בבוקר ורצינו איזושהי מאפייה, עשיתי גוגל ו... שלוש מאפיות ברדיוס לגיטימי לנסיעה. נכון, זה לא בתוך כליל, כן?
כן.
עדיין אתה צריך להיכנס לאוטו, אבל...
כל הצפון את צריכה להיכנס לאוטו.
אבל יש עצה.
את רואה, פה בתל אביב, כשמשהו הוא 45 דקות נסיעה, נגיד אם יגידו לך, סי לירושלים, את חושבת על הפקקים וכל הזה, את מתבאסת, אומרת, זה 45 דקות, אני לא אזוז. בצפון, מה זה 45 דקות? נקפוץ למאפייה.
בתל אביב אני לא הולכת אליך ברגל, כי אתה גר 300 מטר ממני, וזה שכונה אחרת, כן?
כן, שכונה אחרת. לגמרי.
בוא נתקשר לבחורה שמקדישה את כל הרשת החברתית של האינסטגרם,
כן.
כדי לאתר מקומות חמודים, קטנים, כיפים של חוויות קולינריות, בין אם זה מסעדות או בתי קפה, יקבים, חוות קטנות, היא אוהבת בעיקר מקומות קטנים במקומות פחות מוכרים, קוראים לה אפרת רענן, ויש לה אינסטגרם עם שם מקסים, watch.it, כאילו, תסתכל ותאכל.
כן.
או watch it, זה משחק מילים על watch it, שזה מאוד 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 חמוד, ואפרת תספר לנו על מאפיות טובות מחוץ לעיר.
בוא נתקשר. הלו, 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 שלום, שלום, שלום.
הלו, הלו, מה קורה? מה העניינים?
טוב, תודה, שלום לך, אפרת.
לא סיכה, חיכיתי שתגיד לי את ההלו, הלו, הלו.
הנה, הגיע, הגיע.
אז יאללה, דברו.
הגיע, הגיע היום שלי, מה קורה, מה שלומכם?
מעולה, אנחנו תופסים אותך בחופשה, אפרת.
אני באיסטנבול, בסוף שבוע ארוך של אוכל ו...
סוף שבוע קולינרי.
לגמרי, כן. לאיסטנבול מגיעים כדי לאכול, אז לדעתי אחד היעדים הכי טעימים שקיימים, לא לחינם היא נקראת המסעדה הכי גדולה בעולם.
כן, כמו ספרו של הרד ניר, המסעדה הגדולה ביקום, המסעדה הגדולה בעולם, נכון?
בדיוק, לגמרי. אפשר לבלות פה המון המון זמן ולא להגיע לרבע יום השש לדעתי.
אפשר גם לעשות לך unfollow עד שאת חוזרת.
או הייד.
למה זה כיף? נראה לי שאנשים נורא אוהבים לראות את ה... במיוחד הטיולים של חול.
זה לגמרי נכון, ואפרת גם מצליחה לתעד מקסים את החוויות שלה, ולעשות חשק ללכת לכל מקום שהיא ממליצה עליו. והתקשרנו אלייך, כי אנחנו בפרק סיכום השנה שלנו, שנת תשפ"ב, ושמנו לב שיש מלא מאפיות ברחבי ישראל. לאן שאתה לא נוסע, אתה יכול לתקוע פחממה.
ופחממה איכותית.
זה כל כך מדויק, זה כל כך מדויק, באמת, אני יכולה לספר לכם שאצלי על גוגל מפס, הוא כולו מסומן, אתם מכירים את זה שאתם מסמנים מקום, שומרים לעצמכם מקום בגוגל מפס, כן. בלב, וכל מקום שאני פותחת את המפה, איפשהו יש מאפייה, לא משנה אם זה בצפון, בדרום, במרכז, בערבה, בכל מקום, בן אדם שחשקה נפשו בפחממה טובה, ימצא אותה.
שזה מדהים, את יודעת, כי כאילו על רקע טרנד בריאות, ועל רקע טרנד בוא נאכל פחות גלוטן, כאילו, ואז אני אגיד לך למה, כי אנשים יוצאים לחופש, ואומרים,
מתפרעים.
פאק איט, תביאו פחממות.
אני חושבת שזה משהו שהלך והתפתח לאורך השנים, ככל שיותר ויותר אנחנו הישראלים נוסעים לחול ונחשפים באמת לעולמות אחרים ולעולמות קולינריה שונים. אנחנו חוזרים לפה עם איזה מין רצון שיהיה לנו את זה גם כאן קרוב לבית, ולכן לא לחינם אני חושבת שנפתחות כל כך הרבה קונדיטוריות. זה גם משהו שבהרגשה שלי אנחנו הישראלים מאוד מאוד אוהבים.
לגמרי.
שזה, את יודעת, זה תמיד כיף לאכול קרואסון טוב, ובמיוחד שאתה לא צריך לנסוע עד פריז בשביל להשיג אותו. ואני חייבת להגיד שאני גדלתי כחיפאית, בחיפה היה מאוד קשה להשיג קרואסון טוב. היה את המאפיות היותר ותיקות, את מאפיית לייבל שהיו מכינים את המאפים ההונגריים של פעם, את הקרם שנית, פרזניות שתמיד כולם היו עומדים בתור ביום שישי בשבילהן, אבל לא היה את את הקונדיטוריה המתקדמת של היום.
ואיפה היום יש קרואסון טוב בחיפה?
היום יש כמה מאפיות טובות בחיפה, יש את ארליך, בורקס ארליך, שאני חושבת שהשם שלו קצת חוטא למה שהוא באמת עושה שם, כי הוא עושה הרבה מעבר לבורקס, הוא עושה שם באמת מאפים מדהימים מכל קשת הסוגים. יש את מאפיית ברדה בעיר התחתית שהיא הפכה ממש למוקד עלייה לרגל, לא רק מחיפה.
לגמרי.
ויש עוד כמה מקומות טובים בחיפה, אבל אני נשאיר את זה לפעם אחרת. אני אצטרך פרק שלם כדי לעבור איתכם על כל ה...
פשוט אנחנו נעשה לך פרק שלם, מה נעשה איתך? תקשיבי, בואי תספרי לנו על מאפיות טובות מחוץ לערים הגדולות. נגיד בוא נבחר איזה שלוש שאת אוהבת.
אוקיי, אז אני אקח אתכם, כלומר שוב, אני אצטרך באמת הרבה זמן כדי לעבור על הרבה מאפיות, אבל נבחר שלוש, שלקחתי אותן נגיד מצפון לדרום, משלושה אזורים שונים, ככה שיהיה לנו מנעד גיאוגרפי.
כן.
אני אתחיל בצפון הרחוק, ברמת הגולן, במקום שאני חושבת שאין חובב פחממות שלא היה בו, ואפרת אני חושבת שגם את יודעת על מה אני מדברת, נכון? כי היית שם?
כולם יודעים על מה אני מדברת.
כולם יודעים על מה אני מדברת, אוקיי. פשוט אי אפשר שלא להזכיר אותו, כי באמת הוא עשה סנסציה אני חושבת, ואני מדברת על מטרלו.
כן.
מאפייה, טנטנה, היום כבר לא כל כך קטנטנה, היא קטנה, שנמצאת בקיבוץ עין זיוון שברמת הגולן, ומי שעומד מאחורי המאפייה הזו הוא בחור בשם עדי, שבכלל היה צלם חתונות שגר במרכז הרבה שנים, והחליט לחזור לכור מחצבתו בקיבוץ עין זיוון ברמת הגולן, מתוך מטרה להקים שם מאפייה קטנה שתשרת את תושבי עין זיוון והיישובים שמסביב.
הוא רצה לעבור לצפון ולחיות חיים שפויים, ואז פשוט אנשים ב-8 בבוקר כבר עומדים בתור.
בדיוק, ואני חושבת שזו דוגמה מדהימה, למקום שאני חושבת שבאמת אנשים מכל רחבי הארץ מוכנים לקחת את האוטו ולנסוע כמה זמן שייקח כדי להגיע אליו ולעמוד בתור,
כן.
ויעידו כל מי שהיה שם שבימי שישי ושבת אפשר לעמוד שם לדעתי למעלה משעה בתור, ולא משנה, אני יכולה להגיד לכם שהייתי שם כמה וכמה פעמים לאורך השנה, לא משנה אם זה בחום, בקור, בשלג, אנשים עומדים חצי שעה בתור בשלג כדי להשיג
או אסון
של עדי.
שמה שמדהים זה ששעתיים וחצי נסיעה לרמת הגולן ועוד שעה לעמוד בתור, אתה כבר מגיע לפריז.
אני מסכימה לגמרי, מסכימה לגמרי, אבל אני חושבת שמאז שהקורונה הגיעה לכאן, ואנשים יותר התחילו לטייל בארץ ולגלות מקומות שהם גם מחוץ לקומפורט זון, למקום שבו הם גדלו, ובמקום שבו הם גרים, הבינו שיש כאן עוד דברים מסביבנו ששווה לגלות אותם, ונוצרה כאן מין תרבות כזו של יציאה במסע לחיפוש,
כן.
מקומות טובים.
לגמרי.
לאנשים היום כבר אין את הבעיה הזאת של להיכנס לאוטו ולנסוע, אם זה חצי שעה, אם זה שעה, או אם זה שעה וחצי, כדי באמת לחוות משהו אחר, משהו שהם לא חווים אותו ביום יום. שזה משהו שאני חושבת שלא היה לפני כן, הקורונה מאוד הכניסה לנו את זה.
מאוד.
ובשנה האחרונה, אני לפחות מהנקודת המבט שלי, אני חושבת שיש קפיצה מאוד מאוד גדולה בנישה הזו.
אוקיי, קחי אותנו לעוד מקום, עוד אזור.
אז משם אנחנו נדרים טיפה לאזור זיכון יעקב, למאפייה שאני חושבת שכל מי שעוקב אחריי נחשף אליה, שנקראת מאפיית הנדלר. אני חושבת שזו אחת ההפתעות הכי גדולות שלי במסעות חיפושים שלי אחרי מקומות בארץ, זו מאפייה שנמצאת בתוך המרכול של קיבוץ מעיין עין צבי, מרכול, מרכולית, אני לא יודעת בדיוק מה...
משהו כזה, צרכניה.
צרכניה, כן.
הצרכניה, אוקיי. אז זו מאפייה שנמצאת בתוך הצרכניה של הקיבוץ, כשאני אומרת לכם, מאפייה בצרכניה, מה עולה לכם בראש?
רוגלח?
בורקסים.
רוגלח, אני, לי בראש עולה נגיד...
לא, אפילו פרסבורגר, עוגת פרק, זה מה שעולה לי בראש.
אני איתך, וכשנכנסתי לשם, אני הייתי בהלם ממה שראו עיניי. יש למאפייה הזו קונדיטור בשם דידיה, קונדיטור צרפתי, שרוקח שם דברים שלא מביישים אף בולנג'רי ופטיסרי בפריז. במהלך השבוע הוא מייצר בגטים צרפתיים ולחמים מיוחדים, וקרואסונים יחסית בסיסיים נקרא לזה, קרואסון חמה, קרואסון שקדים וכדומה, וביום שישי יש שם תצוגת תכלית מטורפת, שגם שם יש תור לא קטן של אנשים שעומדים כדי ליהנות ממנה, ממש קרואסונים מיוחדים ומאפים מכל הסוגים, וויטרינה עמוסה בכינוחי ויטרינה וטרטלטים יפהפיים, ובאמת כל מה שחשקה נפשכם, ובאמת להגיע לשם ופתאום לראות את הדבר הזה בתוך מרכולית הצרכניה של קיבוץ, זה פלא גדול.
כן.
ואני אתן טיפ קטן למי שנוסע לשם,
כן.
מאחר באמת מדובר במרכולית של קיבוץ, אין שם באמת איפה לשבת, אז אם אתם נוסעים תביאו אתכם זמיכת פיקניק, ותקיפו את הבניין של המרכול, יש שם מדשאה ענקית שצופה על קיבוץ מעגן מיכאל ועל בריכות הדגים והים, ויש שם נוף יפהפה וכיף לשבת שם ולפתוח את היום שישי שלכם בכיף.
מה זה, אני ישר מוסרת לכל המשפוחה במעגן מיכאל, שהנה, יש להם לאן ללכת לשתות קפה. מעניין אם הם יודעים את זה.
אני חושבת שזה היה מין סוד כזה ששמעו לתושבי האזור, ובשנה האחרונה באמת זה הפך ל... למוקד עלייה לרגל.
לא עוד, אפרת, לא עוד. אתה הרגע סיפרת את זה ל-30,000 איש, כאילו זה כבר לא סוד. סורי.
כן. טוב, מקום אחרון?
במקום אחרון אני אקח אתכם לאזור ירושלים.
כן.
למאפייה שנקראת, זה לא מאפייה, זה יותר בית קפה במאפייה, בשם אלורו, שנמצא בבית ילין שבמוצא, ליד ירושלים, 20 דקות מירושלים בערך.
מה? אלורו?
אלורו. הוא נמצא בחלק האחורי של בית ילין, יש שם מין בוסטן יפהפה במבנה אבן עתיק, וזה בית קפה שמובל על ידי זוג בעל ואישה, וקונדיטורית בשם חופית, עושה שם, לדעתי מאפים באמת מהמשובחים בארץ, ואפשר לשבת שם בשבילי הבוסטן, בשולחנות כאלו שמפוזרים שם, וליהנות מקרואסונים מדהימים, יש שם קרואסון מאפה צ'ימיצ'ורי וקרובית, שבאמת אני מוכנה לנסוע לירושלים בשבילו.
וואלה.
באמת, מדהים, ובאמת עבירה פסטורלית, ומאוד מאוד מאוד כיף וטעים שם.
יש לך מקום באוטו מאחורה, כשאת נוסעת לכל הסיבובים האלה שלך?
בשבילך, אני אפלת
לא, בשביל לוקסי, אני יושבת... לא, לא, קודם כל זה בשביל לוקסי, אני יושבת לידך, במושב של יד הנהג.
אז יאללה, אנחנו נעשה road trip.
וואו, איזה כיף.
וואו. אפרת רענן, תודה רבה, רבה, רבה.
המון המון תודה. בשמחה
שנה טובה ומלאה באוכל טוב ודברים טובים.
מעולה. ומתוקה.
תמשיכי לשוטט.
ומתוקה מאוד. תודה רבה.
יאללה, ביי.
ביי.
תודה רבה. אם כבר יצאנו מחוץ לעיר לוקסי, יש עוד שני דברים שצריך לדבר עליהם.
מה הם?
אחד זה מה שבאמת אפרת הציפה, הטרנד הזה של לסייר, של לצאת לחוויות קולינריות מחוץ לעיר, אני חושבת שאני בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה פניות להמלצות. כלומר, שאנשים מבקשים ממני המלצות, או ששואלים אם אני לוקחת לסיורים, או שאומרים, איפה אני יכול למצוא חווה, עם יין טוב, איפה אני יכול לשתות קפה, איפה אני... אנשים נוסעים לטייל ורוצים לשלב קולינריה בתוך הטיול שלהם, הרבה יותר מאי פעם.
לגמרי זה החליף את חול.
ממש. מקומות שישכילו, אם זה יקב, לעשות מרכז הערכה, או אם יש לך מאפייה, אז כבר לפתוח שיהיה עוד איזשהו משהו קטן לילדים, שיעסיק את הילדים בזמן שאתה יושב שותה את הקפה שלך, זה מה שאנשים מחפשים.
Okay.
יש לכם שדה? תפתחו איזה בית קפה.
Mm-hmm.
וזה לוקח אותי למגמה השנייה,
שהיא?
עגלות הקפה.
Mm-hmm.
אגב, גם אצל אפרת אפשר לראות את זה, וכמות עגלות הקפה שנפתחת במקומות שאין בהם בית קפה טוב, mm-hmm. היא עצומה, קצרה יריעה מלתאר, אבל בוא נגיד שאם אתם נוסעים לאנשהו לטייל, תעשו גוגל עגלת קפה, או שתיכנסו באמת לאיזשהו אתר או רשת חברתית של מישהו שמסקר חוויות מחוץ לעיר כמו אפרת, זה מטורף כמה עגלות קפה יש.
כן.
אפשר לשתות היום קפה טוב בהרבה מאוד מקומות שאי אפשר היה לפני שנה.
והכי קאז'ואל, על הדרך.
הכי?
לא צריך להתחייב.
כי אתה יודע, מה היה עד לא מזמן? לעצור בכביש 6, בסי קפה בכביש 6?
כן.
Even the Jewish people suffered enough?
probably not, but.
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 בוא נחזור שנייה, אבל הבית, לוקסי. בוא נפתח את הטלוויזיה.
את רוצה לדבר שנייה על התוכניות טלוויזיה, ועל מה שקורה עם כל הריאליטי המשוגע הזה?
לא כל כך.
לא כל כך? אני חייב, אני חייב...
לא, אני אגיד לך למה, כאילו, תראה, מאסטר שף משחקי השף, כאילו... ממשיך, הסיפור ממשיך.
הסיפור ממשיך, אבל אני רוצה לציין עוד ריאליטי אוכל אחד שבאמת היה השנה ונהניתי ממנו עד אין קץ.
איזה?
איירון שף. איירון שף, אותה תוכנית שהתחילה כבר לפני 20 ומשהו שנה, והיינו רואים אותה בערוץ RTL, או אני אלוהים יודע איפה היינו רואים אותה, שבה באמת כל שבוע מביאים שף A-List, שמתמודד מול אחד מהאיירון שפים של התוכנית, ומביס אותו ומפסיד לו. מה שהיה אצלנו בעצם...
קרב סכינים?
קרב סכינים, בדיוק. היה לזה גם את הגרסה הישראלית קרב סכינים. הקטע בריאליטי הזה, באיירון שף החדש, הוא שא' הם מביאים שפים, A-ליסטים חבל על הזמן, ב' הם מתחרים מול שפים, A-ליסטים חבל על הזמן, וג' זה אך ורק אוכל. אין רגשות, אין סיפור על סבתא של זאתי, ואין סיפור על הדודה של האי והאבא שנטש, שום דבר, פיור אוכל, שעה שלמה שלוקחים חומר גלם אחד, ומפרקים לו את הצורה ועושים ממנו 5 מנות, פחות או יותר מה שאנחנו עושים פה בתוכנית שלנו ביוז'ואל.
כן.
פשוט נהדר, זה בנטפליקס, איירון שף, חפשו את זה.
אז אתה מדבר על טלוויזיה, אני רוצה לדבר על מדיה אחרת שאני מאוד מאוד אוהבת, שזה ספרים.
כן.
אני מת על ספרי בישול, ואתה יודע את זה. עדיין יוצאים ספרי בישול מאוד יפים ומושקעים. השנה יצא ספר נהדר של זוהר לוסטיגר בשן על בישול בריא. ברחל יקרות ממש עכשיו הוציא את החלה של האהבה.
חוברת החלות.
חוברת החלות. לייזה פנלים הוציאה ספר חדש שברור שהוא הולך להיות רב מחר עוד לפני שמה שנקרא. הוא לא מספיק לנחות בחנות בכלל. אבל השנה... ממש ימים ספורים לפני ראש השנה של שנה שעברה יצא מטבח משלהן, ספר בישול שמאגד מתכונים של 50 נשים, ערכה אותו יעל כלב, היא גם יזמת הרעיון, היה לי הכבוד להשתתף בספר הזה, לתת את שני המתכונים שלי ואת הטור האישי שלי על היחסים שלי עם אוכל ועם אמא שלי.
כן.
אני מציינת את הספר הזה כי הוא יצא מתוך מטרה להטרים, להטרים כספים עבור נפגעות תקיפה מינית, וממש שלשום הייתי באירוע לציון שנה לספר הזה, והספר הזה הצליח בשנה אחת לגייס 2 מיליון שקלים לתוכניות...
2 מיליון שקלים?
כן, לתוכניות חינוך למניעת תקיפה מינית והטרדה מינית.
למה אנחנו לא עושים ספר? איזה ספר מגייס 2 מיליון שקלים?
ספר שבא למטרה טובה ומכיל כל כך הרבה מתכונים נהדרים, ספר מאוד מושקע, נפלא, אם עוד לא קניתם מתנה לחג, אני חושבת שזו אחת המתנות המקסימות שאפשר לתת ודאי לאוהבי האוכל.
ועוד ספר שיצא השנה, ימים מתוקים של לוגיונת, נטלי לוין, חברה טובה ואהובה, שהוציאה ספר שהוא כולו פרווה. זה מה שמעניין בו, שזה ספר שכל המתכונים בו הם פרווה, והם במה שקורה היום במצב הישראלי, שאנשים קצת מתחזקים או... אפשר להגיד דבר כזה?
או קצת מתאבנים.
קצת מתאבנים.
מתאבנים.
אבל בהחלט מחפשים את הפתרונות הקשרים לקינוח, אז הספר הזה מושלם.
נהדר. אנחנו חייבים לרוץ קדימה, כי קרו עוד הרבה דברים השנה, אז כמה מילים על אהובתי, כן. הקולינריה המודעת, אני לא יכולה שלא לדבר כמה מילים.
המושג שלך תפס. זה תפס. אני קורא אותו בכל מיני מקומות, את המצאת אותו. קולינריה מודעת.
אז זה קורה, יותר ויותר אנשים באמת שמים לב, מה שנקרא, למה שנכנס אליהם לפה. אוכלים היום, חושבים על מחר, שזה מבחינתי שליחות לקדם את הדבר הזה. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד אספקטים, את הנושא של קולינריה מודעת, ככה על קצה המזלג, גם בנושא של צריכה מקומית שהולכת וגדלה, יותר ויותר מקומות שמוכרים תוצרת מקומית, יותר ויותר קל להגיע ליצרנים קטנים, בין אם דרך מעדניות, או דרך העובדה שלמדנו לצרוך ישירות מהיצרנים.
כן.
נושא שני בתוך הקולינריה המודעת, זה הצסות ושימורים שהם all over, דיברנו על זה גם בסיכום השנה הקודמת, זה בסי, it's everywhere. ממש.
כל שף היום מציס.
כולם, כולם מציסים, זה לגמרי הגיע גם לבתים, והנושא השלישי זה הקדמה, הפודטק. כלומר, יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שפודטק סותר נושא של קולינריה מודעת, כי מה, קולינריה מודעת מדברת על טרי, מקומי, עונתי.
מסורתי.
מסורתי, לא מעובד, אז מה פתאום את באה לנו פתאום ואומרת שיש פה פודטק? אבל חשוב להבין שהקולינריה המודעת מבינה שלא נוכל להזין את אוכלוסיית העולם בעוד 20-30 שנה, מבלי פתרונות טכנולוגיים. זה יהיה מאוד נאיבי מצדנו לחשוב שאפשר להכיל את כל אוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה, בלי טכנולוגיה. בלי טכנולוגיה שתביא בשר מתורבת או בשר מודפס, בלי טכנולוגיה שתביא לנו חלבונים בצורה יותר מרוכזת, גידולים ורטיקליים, וגם מוצרים חדשים לחלוטין, שזה שזה פודטק זה לא אומר שזה מונדס או מעובד. להפך, זה מוצרים טבעיים, פשוט בטכנולוגיות חדשות.
כן. הרי אנחנו שנינו נסענו, עשינו לנו יום כיף ונסענו צפונה לקריית שמונה, למרגלית סטארט-אפ סיטי, שבו ביום הזה נפגשנו עם כל מיני יצרנים חדשים, חברות פודטק שמפתחות מעצת ספירולינה, שאין לה את הצבע הירוק המרחיק הזה, אלא צבע שיכול להשתלב בהרבה מאכלים בלי לפגוע בצבע שלהם, צרצרים, זוכרת שטעמנו סוכריות מצרצרים, שזה החלבון העתידי שאומרים שיחליף את החלבונים.
חגבים.
חגבים, חגבים, נכון, זה חגבים, לא צרצרים.
צרצרים זה היה שקט בזמן שאכלנו אותם.
אכלנו, ואני חייב להגיד שלא היה נורא. היה טעם של ממתק לסוכריה שאכלנו, ועוד 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 דברים ממש מרתקים שקורים, ואני בכלל, שנינו, נורא אוהבים את כל נושא הפודטק, אנחנו מבינים שלשם הולך העתיד, אותי מרגש במיוחד כל נושא הבשר המבוית, תחליפים,
כן.
כי העולם חייב איזשהו שינוי.
אתה יודע, בדיוק אתמול בהרצאה, שאלו אותי, אחת ההרצאות על קולינריה מודעת, ערב שעשיתי עם אביבית פריאל, שאלו אותי באמת על טבעונות, על דעתי על טבעונות, כן. הרי אנחנו יודעים היום שתעשיית הבשר היא מהמזהמות הגדולות של הפלנטה, ואמרתי, אני לא אהפוך לטבעונית, כי אני באמת מאמינה שאנחנו צריכים חלבון מהחי כדי להיות שלמים ובריאים, אני באמת מאמינה שזה חלק מהקיום שלנו, תלוי גם בצריכה של חלבון מהחי, אבל ביום שיהיה בשר מתורבת או בשר שגדל במעבדה, אני אהיה הראשונה לצרוך אותו.
כן.
מאוד מאוד אשמח. כן. שתביאו את היום, מה שנקרא. אז זה באמת גם כן, אי אפשר לסכם שנה בקולינריה המקומית בלי לדבר על זה, שיש כל כך הרבה פודטקים ישראלים, אנחנו לגמרי בחזית העולמית של הפודטק, מאוד מאוד מעניין. ועכשיו...
הגענו לשם?
הבחירות.
הבחירות.
את השליש האחרון של התוכנית אנחנו הולכים להקדיש לבחירות שלנו, לדברים הכי טובים שקרו כאן השנה, או לדברים הכי בולטים שקרו כאן השנה, ואנחנו מתחילים עם ירק השנה.
אני חייב להגיד לך שישבתי וחשבתי, ובאמת, מהו ירק השנה שלי, מה הירק שעשה לי את זה הכי הרבה השנה, או הירק שראיתי הכי הרבה השנה, ולא הצלחתי להגיע לשום מסקנה ספציפית, מלבד העובדה שזנים ספציפיים של הרבה ירקות, שפעם לא היינו מתעסקים בזנים, צצו והתחילו, זני תפוחי אדמה מיוחדים, זני דלעות מיוחדים, זני עגבניות מיוחדים וכל מיני כאלה. אבל אחד ספציפי להגיד לך, זה ירק השנה שלי, אני לא חושב שהתעסקתי השנה, בהרבה מעבר לתפוחי אדמה.
אז אני רוצה להגיד לך שהבחירה שלי די דומה לשלך.
כן?
אני בחרתי בזני מורשת בכלל,
כן.
וחיטת מורשת בפרט.
אוקיי.
זה גידול השנה שלי, מה שנקרא. אני חושבת שהשנה... התחלנו לדבר יותר ויותר על זני מורשת, על ההבנה הזאת שאנחנו חייבים לחזור ולהשתמש בזנים הקדומים יותר, לייצר גיוון תזונתי וגם לייצר איזשהו חוסן בלהחזיר לקיום זנים שנכחדו. כי אם פעם הייתה זן של חיטה שגדל במדבר יהודה, וזו חיטה שעמידה בתנאי מדבר, זה החיטה שאנחנו צריכים לטפח, כי היא זו שתציל אותנו בעתיד כשהטמפרטורות כאן יעלו בגלל משבר האקלים. והעובדה שכולנו היום בכל העולם המערבי אוכלים כל כך מעט סוגי חיטה, זה דבר לא בריא. אז אני מבחינתי, זו הגיבורה של השנה בשדות, החיטת מורשת, וזני מורשת בכלל. כן. כלומר, אנחנו רואים יותר ויותר, כשהולכים למסעדות, פתאום אנחנו רואים עגבניה מזן מורשת, או משהו כזה.
עכשיו התחילו לייצר יין מענבים מזני מורשת.
כן, בעצם זני ענבים שהיו קיימים כאן בארץ ישראל, מימים ימימה, ונעלמו כשתעשיית היין המקומית החליטה שלא, צריך שיהיה פה קברנה ומרלו.
וריזלינג.
ואמרלד ריזלינג. ולקח להם שנים להבין שמה שגדל כאן מימים ימימה בהיסטוריה, זה מה שמתאים ברמת האקלים והטרואר.
כן.
אגב,
כן.
כן הרמתי טלפון לפני התוכנית לגדעון.
גדעון בילינסקי.
החקלאי שלנו.
החקלאי הבית.
גדעון, מה הירק השנה שלך? מה הירק שהכי הפתיע אותך השנה? ולא האמנת שהמסעדנים ירצו והם לא הפסיקו לבקש.
והוא אמר?
שושקה.
באמת?
פלפל שושקה. הוא אומר, הכי הפתיע אותי השנה, פלפל שושקה וטרד מלבר.
מה את אומרת?
נכון מפתיע?
בחיים לא הייתי מנחש.
גם אני בחיים לא הייתי מנחש.
עזוי. טוב, לאן אנחנו עוברים?
פרי השנה?
פרי השנה, ליצ'י.
מה?
כן, התחילו לשווק זנים שונים של ליצ'י, עדיין לא ממותגים, זאת אומרת, עדיין לא אומרים לנו מה השמות של הליצ'ים, איך לא עשינו עד היום פרק הליצ'י, שזה פרי שאת כל כך אוהבת?
כי אתה רע אליי, זה הפרי שאני הכי אוהבת.
איזה, אתם מבינים את הכלבה הזאת? אתה רע אליי, אני רע אלייך. אי פעם אמרתי לך לא על משהו. תראי את הפרק הזה. השנה הייתה גאות של ליצ'ים משגעים, וכשהולכים לשווקים ושהולכים לירקנים ומסובבים ורואים, אפשר לראות אפילו שניים, שלושה זנים שונים של ליצ'י אצל אותו מוכר, וזה ריגש אותי.
פרי השנה שלי,
נו?
פטל.
פטל.
פטל טרי.
אוקיי.
אני חושבת שקודם כל, העובדה שיש פה מגדלי פטל נהדרים, הכי מוכר בהם הוא בטח פטל ארץ.
כן.
או כמו שהוא כתוב בטלפון של כולנו, דוד פטל.
דוד פטל.
שמספק פטל נהדר, גדול, יפה, סקסי, למסעדות הכי טובות, ולכן בהרבה מסעדות התחיל להיות פטל בתפריט. אבל גם עם כמה שאנחנו לא תמיד תומכים בזה בפתיחת השוק ליבוא, בגלל שפתחו את השוק לכסות יבוא, אנחנו רואים הרבה יותר פירות יער בשווקים.
כן.
למשך תקופות יותר ארוכות, וביניהם גם פטל. בקיצור, it's everywhere.
אוקיי, נקסט.
תבלין השנה.
אני אפתיע אותך אולי.
נו?
וניל של וניל אבידה. הווניל הישראלי, ראיינו אותם כשעשינו את פרק הווניל, השנף.
ראיינו אותם לא בתחילת דרכם, ראיינו אותם לפני שהם פרצו.
לפני שהם פרצו, והשנה הייתה השנה שלהם. הם בכל מקום, אפשר לראות את הווניל שלהם מתחיל להיכנס למסעדות בישראל, אפשר לראות את הווניל שלהם מתחיל לכבוש את העולם. יש להם שיטות וטכנולוגיות מעולות לגדל וניל בצורה יותר מרוכזת, עם חומרי טעם יותר חזקים, וגם על פחות ספייס, וניל כחול לבן.
מהמם. תענוג.
מה שלך?
תבלין השנה שלי, אני התחכמתי. אומאמי.
תבלין?
כן, ואני אסביר.
טעם.
זה טעם.
נו.
אבל זה טעם שמה הוא עושה? מטבל את כל הטעמים האחרים, נכון? הוא מעצים את כל הטעמים האחרים.
ממש התחכם.
אני התחכמתי, אני חושבת...
אני ארשה את זה, אבל התחכם.
אתה תרשה, אתה מאשר לי, אני אסביר לך. כל הצסות שדיברנו עליהן.
כן.
כל השויו והקוג'י והמיסויים והכל, שמופיעים בכל תפריט של מסעדה, בעצם גורמים להעצמת טעמים, ואני חושבת שמה שקרה השנה במסעדנות הישראלית, זה התעצמות של טעמים. אנחנו מרגילים את הפה שלנו לטעמים הרבה 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 יותר עזים, בלי שאנחנו רואים את המרכיב, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו לא רואים אותו.
כן.
אנחנו לא תמיד מבינים איך הכל כל כך מלא בטעם, אבל זהו האומאמי. וזו הזדמנות גם ככה לשלוח אתכם לאינסטגרם של גל ממליה, פתיתים, שעשה מדריך אומאמי, מצויר ומאויר.
מהמם.
זה אצלו בהיילייטס.
רק אתמול בערב עברתי עליו שוב.
איזה טירוף.
וממש נהניתי, זה יפה ויזואלית.
כן.
ומלא פניני חוכמה, משהו ששווה לראות, זה אצלו בהיילייטס, פתיתים בלוג.
מה חלבון השנה שלך? בשר, דג.
הפורל. גם שלך?
גם שלי.
גם שלך.
כן.
טוב, את ממש עכשיו התעסקת עם איזה 12 קילו פורל בארוחה שלך, לא?
כן, בארוחת ההתרמה לרוח נשית.
פתאום...
המנה שלי הייתה פורל.
פתאום אנשים התחילו להבין שסלמון זה לא איי-איי-איי.
שיט גדול.
ממש לא מה שאנשים חשבו שהוא מבחינת בריאות. והפורל הישראלי הנהדר, הקטמטם ורדרד, פשוט צץ בכל מקום.
כן.
וזה דג משגע.
הוא גדל כאן משלנו בנחל הדן, מוצר מקומי טעים, כיפי, כל מה שצריך לדעת לגביו זה לא לייבש אותו יותר מדי, ואז הוא נפלא. הדהים אותי באירוע של רוח נשית, כמה אנשים אמרו לי, מה זה סלמון? ואני כזה... לא, זה לא סלמון,
כן.
זה פורל ורוד.
לא סתם הקדשנו לו פרק שלם.
בדיוק, לא נרחיב עוד הרבה בנושא, רק השנה הקדשנו לו פרק שלם, לכו חפשו את הפרק שנקרא, זה לא סלמון, זה פורל.
טוב, אפרת, עוברים לנושא הבא, וזה היין או הדרינק של השנה. מה אצלך?
הדרינק האלכוהולי של השנה?
הדרינק האלכוהולי.
אני בוורמוט.
ורמוט?
כן.
כי נהיו ורמוטים ישראלים?
כי פשוט, בגלל שנהיו ורמוטים ישראלים, ובכלל, בגלל העובדה שבכל העולם אנחנו רואים מגמה של ירידה ב-ABV, בעצם בריכוזי האלכוהול. אנחנו רואים צריכה יותר ויותר גבוהה של משקאות עם ריכוזי אלכוהול נמוכים, בהשוואה לשנים קודמות. זה חלק מטרנד של קולינריה מודעת, אגב, של גם שאתה עושה משהו קצת פחות בריא, גם אותו תעשה קצת יותר בריא.
אוקיי.
אז תגדיש, זה הפוך על הפוך שכזה. אז כן, יש פריחה של ורמוטים ויבוא, עצום של אמרואים וורמוטים לישראל, כל מיני משקאות אפריטיפים. ורמוט, אגב, זה יין מחוזק ומטובל, וכמובן שיש יצור מאוד מאוד מרשים של ורמוטים ישראלים, בין אם זה ונדטה 52 של אייל דרורי, או הוורמוט של נעמה שטרנליכט ואורי חץ, או של ג'וב. כל אחד מהם, אגב, בז'אנר אחר לגמרי, סגנון אחר לגמרי, כולם נהדרים אבל על קרח עם פלח לימון או תפוז, מגמה שרק תמשיך, אמן.
אצלי זה קוניאק, את יודעת?
גדול.
באופן מפתיע גם דיברנו עליו בעונה הצרפתית לא מעט, הוא החליף אצלי את הרום, כי נגמר לי הרום, והיה לי הרבה קוניאק בבית, והוא החליף אצלי את הרום בקוקטיילים, והתאהבתי, התאהבתי מחדש, כמו שאומרים. משקה שהרבה זמן לא קיבל את המקום הראוי לו.
כי במשך שנים שתינו אותו בתוך כוסות סניפטר, והוא היה ממש לשתייה מאוד מעונבת שכזו, וקצת כבדה, בוידמית כזאת.
כן.
ועכשיו, סוף כל סוף, הרשו לנו לשים את הקוניאק בתוך קוקטיילים.
כן.
והוא משקה מדהים בתוך קוקטייל.
כן, הוא עושה עבודה טובה.
כן.
הנושא הבא, המאכל המאוס של השנה.
כן, אני רוצה להתנצל על הכותרת הזאת.
נו.
אני פשוט, לאורך כל הפרק, חיפשתי איפה אני אוכל לדחוף את זה, שאני חייבת לדבר על איזשהו טרנד שאין לי כוח אליו כבר. כן. אז אמרתי, אני פשוט אשים כותרת. המאכל המאוס של השנה.
שהוא?
אני אגיד עוד משהו עליו, עוד לפני שאני אגיד שהוא מאוס. הוא אחד הטעימים. כלומר, אני מדברת על אחד המאכלים הכי טעימים שיש היום בברים ובמסעדות, ובכל זאת, די. חלס, תשחררו.
שהוא?
צלעות תירס.
כן.
תקשיב, לפני כשנתיים, שלוש בערך, לדעתי, לא יותר, ארבע שנים אפילו, מי שהגיש את זה ראשון היה לדעתי גבריאל ישראל ב-L28 הראשונה. אני מדובר בעצם על תירס שחותכים אותו לארבע, ואז נהיה כזה מקל, ועליו...
חותכים אותו לאורך ולא לרוחב.
חותכים לאורך, בדיוק, ואז יש כאילו, אתה יכול לאחוז בחתיכת כלח, ולאכול את התירס בלי שכל השיניים שלך אחר כך מלאות בחתיכות תירס.
כן.
הדבר הזה הוא מדהים, אפשר לטבל אותו בהמון דרכים, בחריף, במתוק, מאוד מנחם ומאוד כיפי, ליים, צ'ילי, whatever, אוקיי?
כן.
אבל די. התחיל רבק, ראיתי את זה כבר בארבע מסעדות שונות בחודשיים.
כן.
אז די.
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 אוקיי.
אתה יודע אבל מה הסיפור עם תירס, למה בכלל תירס פתאום נהיה all over?
אין לי מושג.
לי זה מרגיש?
נו.
שזה כאילו יש לו איזשהו וייב של ירק, למרות שבו. זה פחממה. כאילו אנחנו מזמינים את זה כאילו זה איזושהי מנת ירקות...
בריאה.
בריאה?
כן.
והיא לא.
היא לא.
היא לא סלט.
היא לא סלט.
זה פחממה לגמרי, תאזינו לפרק התירס אם אתם זקוקים לתזכורת.
טוב.
מה אתה אומר, אני צודקת אבל?
כן, אני נאלץ להסכים איתך, לא חשבתי על התירס, אבל את צודקת. תירס בהחלט נהיה קצת מאוס. במיוחד לאחר טרנד הפולנטות שהיה בשנים הקודמות.
אדוני שמה.
שבכל מקום היה הפולנטה מתירס טרי ותירס גילי ותירס זה ותירס זה.
כן.
די מאוס.
היחיד שמותר לו להמשיך להגיש תירס מתי שהוא רוצה, זה דיוויד פרנקל עם הרביולי תירס שלו.
כן.
לך אנחנו מרשים. חומר הגלם של השנה, לוקסי.
חומר הגלם של השנה, שלי לא תאמיני,
נו?
הבשר של רידיפיין.
מה?
כן. רידיפיין צצו עכשיו בכל מסעדה ומעדניה בשיתופי פעולה נהדרים עם המון שפים טובים ומסעדות ומעדניות ובכל מקום, והיום קראתי שהולכים למכור אותם גם ב-AMPM. רידיפיין זה חברה שמייצרת תחליף בשר,
וואו.
זאת אומרת חיקוי בשר מן הצומח, והם עושים עבודה מעולה. ואני חייב לציין לטובה את הסטייק שלהם, את הפלנק סטייק שלהם, שהוא מודפס במדפסת שנותנת לו באמת סיבים, וזה כל כך קשה להגיע למרקם הזה, מרקם מאוד מאוד בשרי. הטעמים נספגים מהרוטב או מהתהליך שבישלו את הנתח הזה, אבל אני מאוד סקרן לגבי רידיפיין, מת לדעת מה צופן להם העתיד. חומר הגלם שלי, מה שלך?
הפתעת אותי. אוקיי, אז הבחירה ברידיפיין מבחינתי בחירה מאוד 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 מעניינת, לוקסי. אתה מכיר אותי, אני מאוד מחכה לבשר המודפס, אני מחכה לבשר האמיתי שיוצר במעבדה. רידיפיין הוא...
הוא תחליף, הוא לא בשר.
הוא לא בשר, הוא תחליף, הוא מוצר מעובד, אתה יודע, יש שם כל מיני חלבונים, חלבון סויה, חלבון אפונה, יש שם כל מיני תמציות...
שומני קוקוס וחומרי טעם וריח, כן.
תמציות אגסים מקורמלים, יש שם עניינים. אז...
מעדיפה משהו יותר טבעי.
לא, זה מצחיק אותי, זה פשוט מצחיק אותי שזה חומר גלם. כאילו לבחור את חומר גלם, זה לא חומר גלם, זה מוצר. הבנת?
אני מבין, אבל הדבר הזה החליף את חומרי הגלם, שהוא מהווה להם תחליף במסעדות. את הולכת למסעדה, ואת מקבלת מנה של גיוזה במילוי בשר רידיפיין, במקום במילוי בשר בקר. או סטייק של רידיפיין במקום מנה של סטייק, ולכן מבחינתי חומר גלם לכל דבר.
אוקיי.
אוקיי, מה שלך?
חומר גלם של השנה?
כן.
אני בחומר גלם של השנה פשוט חוזרת על חומר גלם שבחרתי בסעיף החלבון. הפורל מבחינתי הוא חומר הגלם של השנה. במסעדות ישראל.
אז הנה הוא מופיע אצלנו פעמיים בבחירות. נעבור לאנשי השנה, מסעדות השנה, כל מה שקשור לקולינריה שלנו?
כן, אנחנו בהחלט נעבור לזה. חשוב לנו להגיד, אנחנו לא בוחרים פה את המסעדות הכי טובות, אנחנו בוחרים את הדברים שהגניבו אותנו השנה, את אנזל ולוקסי, זה מה שהגניב אותנו השנה, ובואו נתחיל במשלוח השנה.
מה היה משלוח השנה שלך, אפרת?
משלוח השנה שלי. יש לי... שניים.
כן.
סתם, יש לי שלושה, אתה מרשה לי?
כן.
אוקיי, נתחיל במשלוח שכל פעם שאני באמצע יום עבודה ואני חייבת להמשיך תפקד, שישי.
איי, שישי גם שלי.
אין על שישי.
אין על שישי.
זה לאכול ולהמשיך את היום. אי אפשר, אין לזה תחליף מבחינתי. זה הדבר הכי פרשי, הכי כיף, גם לא מלכלך.
גם את יוצאת בתחושה של מאוד צבעה, ולא אכלת, כאילו לא אכל ג'אנק.
ועשיתי משהו טוב למען הגוף שלי.
כן.
אוקיי.
השישי, אגב, למי שלא יודע, זה רול, כמו סושי ענק, שבמקום דף עצה, הוא בדף אורז.
טעים.
כל מיני מילואים נהדרים.
השני שלי, זה, אחד המשלוחים הטובים שהזמנו השנה, היה הארוחה ההודית של טייזו. אני לא יודעת אם זה מתקיים כל הזמן או רק לפעמים, זה היה ערב, עומרי ואני לא ידענו מה להזמין, ופשוט יש אופציה של ארוחה זוגית,
כן.
הודית, שאתה לא צריך עכשיו לבחור מה תזמין, זה פשוט מין פיקס מניו כזה, זה היה 190 ומשהו שקלים לזוג.
וואו,
והיה בזה גם נן וגם שלושה תבשילים, ואורז וכינוח וסלט, היה פשוט נהדר.
אה, מגניב ומשתלם.
מאוד.
יפה.
והמשלוח שהזמנו הכי הרבה השנה הביתה, ושהכי מצחן בינינו,
הוא, היא, הם,
התאילנדית בהר סיני.
באמת?
כן.
גם אנחנו הזמנו מהם בסופו של האחרון.
הם מעולים.
איזה קטע.
פשוט משלוחים מעולים.
כן.
כן.
נהדר, וגם תואם לטרנד האסיאתיות שתקף את מדינת ישראל.
יש להם גם ספשיילים, אני מאוד מעריכה את זה, שבתוך
משלוח.
משלוח מגוונים
כן,
לי.
כן.
כן.
נחמד.
מה המשלוח השנה שלך?
אמרתי, השישי.
אה.
השישי גם, בעיניי, עונה על כל הצ'קליסטים שיש במשלוח. פשוט נהדר.
נפלא.
כן.
לוקסי, ספר לי מהי הארוחה הכי טובה שלך השנה. האם יש כזאת?
אני חייב לספר על ארוחה שאכלתי בבית קנדינוב ביפו, שהחליטו שהם עושים להם חודש שלם שמוקדש למנגו, ותפריט שלם שהוא כולו 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 מנגו, מראשונות לעיקריות לקינוחים, מנגו בכל המנות האלה, וכידוע...
אתה, כשאתה שומע מנגו, אתה בא בריצה ופליק פלק לאחור?
והלכתי ואכלתי שם מנות נהדרות, מושלמות מגספצ'יו, עגבניות צהובות ומנגו, לצלעות שבושלו המון זמן בציר של מנגו, לקינוחי מנגו, פרפה מנגו נהדר, הארוחה הייתה מושלמת, ומבחינתי כל דבר שיש בו מנגו הוא מושלם, אז על אחת כמה וכמה, בית קנדינוף, ארוחת השנה שלי.
וואו.
כן.
ארוחת השנה שלי.
כן.
אולי תופתע.
נו.
היא ארוחת בוקר.
ארוחת בוקר.
כן, ארוחת השנה שלי זה Society Morning של מוטי טיטמן. בג'ונס, למוטי טיטמן ובן רינג, יש בר שנקרא ג'ונס בפלורנטין, שבימי שישי בבוקר בלבד עד שעה 4 אחר הצהריים, נפתח לארוחות בוקר שהן חוויה חדשה. אני הגעתי לשם נטולת ציפיות לחלוטין, אתה יודע, זה ארוחת בוקר.
כן.
וזה ארוחת בוקר של שף. זה סטייל, זה כאילו, אתה קשה לך להחליט אם אתה בלונדון או בניו יורק, אבל הביצה שם רכה רכה רכה, עם גרבלקס שהם כובשים לבד, או לחילופין עם בייקון שהוא מכין לבד, וברזאולה שהוא כובש לבד, ויש לו מין אבוקדו שהוא פורס אותו דק 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 עם קרם פרש וצ'ילי, והכל כאילו פשוט, אבל סופר פיין, ומאפים מעולים, ודרינקים שנכונים לבוקר, והכל עם סטייל, מלא 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 סטייל, זה פשוט בעיניי הארוחה שהכי נהניתי השנה.
יפה. נעבור לנושא הבא שלנו, אפרת, ואנחנו כבר מתקרבים לסוף. מסעדת השנה, מה המסעדה שהכי עשתה לך את זה השנה?
כן, חשוב להגיד שאנחנו לא בוחרים פה את המסעדה הכי טובה בישראל.
כן.
א', כי אנחנו לא מאמינים בה הכי טוב בארץ, כאילו יש הרבה מסעדות טובות בישראל, וגם כי אני בחבר השופטים שבוחר את המסעדות הטובות בישראל, אז חשוב לי לא לבחור את המסעדה הכי טובה בישראל כאן בפודקאסט שלנו, אבל כן להגיד את המסעדה שעשתה לי את השנה.
שהיא?
אני אתחיל.
כן.
משיה.
מה? אני כתבתי משיה.
באמת?
כן. איזה קטע.
אז דבר.
משיה של גיא ארי שהחליף את יוסי שיטרית בכזאת קלות, שנדמה שהוא היה שם מאז ומעולם, והוא
וואו,
קיבל
אך... וואו, בחרנו את אותה מסעדה.
ורק ביקורות מטורפות, מטורפות, מהרגע שהוא נכנס. שנינו אוהבים את גיא, שנינו אוהבים את האוכל של גיא, אז זה לא כזה כן. נדיר. אני אכלתי שם ארוחה מדהימה על הבר, שכל התמונות מהארוחה הזאת התחרבו לי. ויצאו שרופות, ולא יכולתי לעלות אפילו לעוקבים שלי כדי להראות להם את הארוחה הזאת, ולכן אני אלך לשם שוב. גיא הוא חבר ואדם אהוב, עשה מסלול יפה מאוד, עשה סטאז'ים במסעדות מהטובות בעולם, במוגריץ, בנומה, פעמיים אפילו, עבד בפרונטו, את יודעת, התחיל בלמטה, והגיע כן. עד לטופ של הטופ, השפע בפועל של פרונטו, ועשה שם אוכל מדהים, ועבר למשיה בכזו קלות, בכזה טבעיות. את יודעת, כשעוזב שף עם שם כל כך גדול כמו יוסי שיטרית, את המסעדה שלו, ומחליף אותו שף שהוא יחסית אנונימי,
זה מתכון לאסון.
אנונימי. מתכון לאסון. כאילו, הרי ברור שהמסעדה תקרוס, ופה קרה משהו מטורף. גיא אריש התחיל להיות השם בפה של כל מבקרי המסעדות, עושה אוכל מדהים, חוויה נהדרת, משיה, שלי. ושלך.
גם שלי, אני באמת הכרתי את גיא אריש כסושף של דיוויד פרנקל. אפשר לזהות במשיה את היסודות, אפשר לזהות באמת אלמנטים mm-hmm. מתוך המטבח של פרנקל, שגם אותו אני כמובן מאוד מאוד אוהבת את המטבח שלו, אבל גיא לקח את זה והביא את זה לעולמות של הטעמים העזים, mm-hmm. בגלל השימוש המאוד מאוד גדול שלו בכל נושא ההצסות.
כן.
משיה של גיא אריש היא בומים בפה, אבל לא בארסיות. בסטייל, mm-hmm. זה כאילו הפה שלך מקבל כאילו טק טק טק, כאילו אג'ים כל הזמן, כן. אבל בסוף נוצרת איזושהי חוויה מאוד עגולה, מאוד 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 שלמה, אני מקווה שזה ברור מה אני מנסה להגיד פה. Mm-hmm. אני מאוד אוהבת גם את יוסי שיטרית, מאוד נהניתי בהיבה ואמרתי את זה גם קודם, אבל עדיין אני חושבת שהדבר היחיד שהיו צריכים לעשות כשגיא אריש הגיע למשיה, mm-hmm. זה לשנות את השם, כי משיה של גיא אריש לא דומה בכלום. למסעדה שהייתה קודם. זה פשוט משהו אחר לגמרי.
נכון.
עולם אחר.
סגנונות שונים.
אז זו הייתה המסעדה שעשתה לנו את השנה.
טוב, אפרת, מי שף השנה שלך?
אז שף השנה שלי, ולמעשה גם איש השנה שלי בקולינריה,
כן.
זה רז רב.
אופה לי!
לא מפתיע כל כך.
לא מפתיע, הוא בכל מקום.
הוא בכל מקום, כאילו רז באמת השנה נתן את הקפיצה התודעתית הגדולה. כבר נכון שמהרגע שנפתחו המסעדות אחרי הקורונה, מה שקורה בפייסבוק, בקבוצות שלמות שנפתחו כנראה רק כדי למצוא מקומות ב-OCD. אז מעבר לזה ש-OCD אי אפשר למצוא במקום, מעבר לזה שהשנה הוא קפץ, ועכשיו אנחנו רואים אותו בטלוויזיה, במשחקי השף, הוא פתח שנה את טנה, סוג של מעבדה שמייצרת כל מיני חומרי גלם מבית OCD, ונמכרת בכל מיני מעדניות, למשל הריבת שמן זית,
שמן זית כן.
האגדית שלו. הוא פתח גם את אפוי, מאפייה שבעצם מספקת לחמים גם לעסקים שלו וגם לעסקים אחרים. הוא פתח את תרצה, בר היין נהדר, טעים בצורה קיצונית, על זה שהוא פעיל בעולמות ה-Zero Waste, כלומר OCD הופכת להיות מסעדה של Zero Waste, הם כמעט לא זורקים שום דבר, הוא מקדם את נושא האקולוגיה והמודעות גם במסעדות שלו, ועכשיו גם בתוכניות, שזה מאוד מאוד משמח אותי, אבל גם, וזו הסיבה שבחרתי בו כאיש השנה בקולינריה, ולא רק כשף השנה, הוא עשה בתרצה מהלך שמבחינתי הוא מאוד 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 מבורך, וזה שהוא הוריד את דמי השירות. כלומר, כשאתה יושב היום בתרצה, אתה לא משלם טיפ למלצר.
אתה גם לא משלם על המים המינרליים.
אתה גם לא משלם על המים, כן. זה מתוך אג'נדה שלו, שאומרת, אתה בא לאכול אצלי במקום, אתה בא לשתות אצלי במקום, מחובתי להוציא אותך עומד על הרגליים, אני חייב לספק לך את המים. זה מדהים. הנושא של השירות, אני חושבת שיש פה השפעה הרבה יותר מרחיקת לכת, זה בעצם איתות שלו שבא להגיד מלצרות היא מקצוע. כי כל עוד המלצרים בעצם מקבלים את השכר שלהם מתוך טוב ליבם של הסועדים ושל האורחים במסעדה, זה בעצם לא מקצוע.
כן.
זה מה שנקרא nice to have. הוא בעצם אומר, לא. זה מקצוע שצריך למסד, וזה צריך להיות מקצוע כמו כל המקצועות, ואם אנחנו רוצים שהרמת שירות פה תעלה, בוא נתייחס אליהם בכבוד. והמהלך הזה הוא מהלך מאוד מאוד חכם, שיכול לעשות שינוי מאוד מאוד מרשים במסעדנות הישראלית.
יפה. אז אמרת כל מה שיש להגיד על רז רעב.
סליחה.
אין לי מה להרחיב בנושא, הוא גם שף השנה שלי, אבל איש השנה בקולינריה שלי, או יותר נכון, אשת השנה בקולינריה שלי, היא אותה אחת משנה שעברה.
נו.
רותי ברודו, אהובת כולם.
אנחנו פשוט חולים עלייך.
שפשוט היא, אנחנו אנשי הקולינריה, אז כאילו מכירים אותה היטב, אבל פרצה לחיי כל השאר ב-MKR, והשנה גם התווספה למאסטר שף, ויש לה את הגישת ה-No Bullshit הזאת שלה, שכשאייל שני משתפך, או מישהו שם מרחיב יותר מדי, היא אומרת, שדה פאק אפ, המנה הייתה טובה, וממשיכים הלאה, וזה מבורך, וטעים וכיפי, והאישה הזאת היא פשוט אנציקלופדיה של מסעדנות, וכל הזדמנות לראות אותה, הזדמנות מלמדת ומחנכת.
זה נכון.
אז רותי ברודו.
אתה בעצם צריך לתת את הפרס למי ששם אותה על המסך. לגמרי. אז אלה היו הבחירות שלנו, לסיכום שנת תשפ"ב בקולינריה הישראלית, אתם לא רוצים לדמיין בכלל עוד כמה דברים כתובים כאן ולא הגענו אליהם.
כן, אה?
מצטערים, מתנצלים, גם ככה יצא פה פרק שאתם יכולים לנסוע עד אלת.
ולשמוע אותו.
והוא יעסיק אתכם כן. יופי. אנחנו מאחלים לכם שנה מאוד 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 טובה, שנה טובה לך, אהוב ליבי.
שנה טובה לך, אפרת אנזל, אהובתי.
אנחנו רוצים שתהיה לכם שנה הבאה נהדרת, נפלאה, טעימה, עד בלי די.
שבוע הבא אנחנו נצא לנו לפגרת חגים, אנחנו ננוח, נאגור כוחות, נאכל המון, ונחזור מיד עם סיום החגים, עם המשך העונה הצרפתית, ועד אז, שיהיה לכם רק שמח.
לגמרי. יאללה ביי, שנה טובה.